אני חוזר הביתה. אני חוזר הביתה למקום בו הפכתי למי שאני. למקום שנתן לי את הביטחון, האהבה והרצון להיות טוב יותר. אני חוזר הביתה במודעות לעובדה שיכלתי להיות במקומות אחרים. בהם יכלתי להיות קצת יותר עשיר, אבל לעולם לא יותר מאושר. מאז ומתמיד הייתי אדם נאמן שהולך עד הסוף עם האהבה שלו. אני עומד להתחתן עם הבת זוג שלי, אותה הכרתי בתיכון. החברים הכי טובים שלי בעולם הם החברים שלי מהילדות, מהבית. והפועל? האהבה להפועל שהתחילה בגיל צעיר התגברה לעוצמות לא אמיתיות במהלך 4 העונות שלי במועדון. אני לא יודע מה מחכה בעתיד בשבילנו, אבל אני מבטיח שאנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים בשביל להפוך את הפועל תל אביב למועדון שנאבק על תארים שנה אחרי שנה. אני מבטיח שנעשה את הפועל, הפועל. אדומה, כיפית, מוכשרת, מרעננת ונלחמת. ואני מבטיח שנעשה את הכל בשביל האוהדים שלנו. אותם אוהדים שהמשיכו לשלוח לי הודעות במשך שנתיים, באופן קבוע, אחרי כל משחק שלי, במועדון אחר. אוהדים שמעולם ולתמיד יהיו בלב שלי. אז אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל אני יודע מה נמצא מול העיניים שלנו. אני מחכה לכם באולם, תגידו שלום, התגעגעתי. אל תחפשי אותי, אני חוזר לבד. ולא עוזב אותך יותר עוד בחיים. תומר.
איתי, תן בראש. Can I fall the high class new age extra extra large my special from the United States of America. זה בוא בלי תחתית new תל אביב סיטי. אז ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום כאן, מביטל הברכה שבכיכר המדינה. נקרא לזה חלק א' של השיחה עם תומר גינת, כי את החלק השני הוא אני אצא, והוא יעשה עם חברו בר תימור וחברו רון שושן בפודקאסט שלנו פרשטוק, זה יעלה ביום רביעי, אחרי שכולכם תסיימו להאזין לזה שעולה ביום שלישי. פה בחלק הזה, ביום שלישי בפודיום, מיד אחרי גינת, יהיה פיש נשאר, טלפז יישאר ושקדי יצטרף, לדבר על, גם על ההחתמה של גינת יותר מהזווית של הקבוצות, ואז גם על המהפכה שקורית במכבי תל אביב, גם קצת פניני, גם חולון, קיצור כדורסל ישראלי, אז רק נגיד שהפרק הזה הוא בשיתוף חברים שלנו מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, דיברתי איתכם על ביטוח חול של הראל, אתם כבר יודעים למה טוב לעשות אותו בהראל, בואו רגע נדבר על האפליקציה, עם כל הכבוד לתנאים, גם נוחות זה דבר חשוב, בעזרת האפליקציה של הראל, השהייה שלכם בחול תהיה לא רק בטוחה יותר, אלא גם רגועה יותר, כי אתם תדעו שבעזרתה תוכלו לאתר רופא בחול בקלות, יש מוקד חירום וחילוץ 24/7, בלי להתבלבל, הכל קל וזמין עבורכם, וגם, כן, תקבלו 10% קשבק מהסכום ששילמתם על הביטוח עבור הנסיעה הבאה. כל זה ועוד מחכה לכם באפליקציה הנוחה של הראל, הורידו! אז מה עושים? אתם גם שואלים את סוכן הביטוח שלכם לגבי ביטוח חול בהראל, מחפשים בגוגל הראל חול, מורידים את האפליקציה, טסים, נהנים, לא דואגים, כי יודעים שגם אם, 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 משהו יקרה חס וחלילה, אתם מחוסים, והפתרון נמצא אצלכם בנייד. כל זה כפוף למדיניות החיתום והפוליסה ולתנאי השימוש באפליקציה. המון 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 דברים עלו ועולים, אז כבר לא נטריד, פשוט נגיד לכם שהכל נמצא בפודיום.com. ועוד דבר שאני רוצה פה להגיד לפישנזון לפני שמתחילים, מתברר שחבר שלנו מעוקץ, אוקיי? לא יודע אם אתה מכיר, לא ניתן את השם הפעם, אנחנו נעשה את זה לאט לאט, עובד בשיווק של קרלסברג, והוא גם מת על הפודקאסט הזה.
לא דיבר איתי.
אז הוא גם שלח לנו כל מיני דברים, קרלסברג גלומה, ואתה תטעם, אוקיי, בירת לגר עם ארומה מושלמת וכל זה, וואלה, ממש טעים, אני אתן לך. ויותר חשוב, הם עושים בדיזנגוף סנטר פופ-אפ של קרסברג לומה, פופ-אפ, חנויות האלה שאתה בא, פותח, בום, הולך, הם ממש בונים שם בר אמיתי עם חנות פופ-אפ ועוד המון הפתעות מגניבות ומלא בירה, ומה שהכי חשוב זה שאנחנו נהיה שם, לא יודע אם אתה מוזמן, אבל אנחנו נהיה שם ביום חמישי, 23 ביוני, ונקליט פרק עם אורי וניר בלי נדר, ישר מהפופ-אפ, ואם תבוא אז נשים גם בירה.
זה השבוע.
כן, השבוע, כן, זה עוד יומיים.
כן.
היום 21, זה ב-23, אוקיי? פופ-אפ, דיזנגוף סנטר, תודה לקרסברג לומה. הפודיום.com, הכל נמצא, אני חפרתי מדי, זהו, אמרנו שבפרשטוק החלק השני, אמרנו.
כן, רק לא אמרת שחפרת כמעט כמו זה שזה היום הכי ארוך בשנה.
היום זה היום הכי ארוך בשנה, נכון, 21, אז בוא נדבר עוד קצת. סתם, אהלן תומר גינת.
בוקר טוב.
יאללה, איש מעניין. באולפן איתנו, הבאתי פה עזרה. אנחנו צריכים לעשות לך 3-1.
קדימה.
יש לנו פה את טלפז, שהוא כל ההיגיון, הכדורסל, הפרקטיקה, האמריקה, איך מתרגמים סמלים לכלכלה, כל מיני דברים מאוד מאוד ריאליים והכל, אז שלום טלפז.
ב-3-1 כדורסל, אנחנו מנצחים אותו?
אני חושב שיש מצב שבאחד על אחד אני קולה עליו סל.
עזוב אחד, אתה נשאל, אתה אמנה, שלוש
על
אחד, אנחנו שלושה.
אני חושב שכן, כי פיש שיחק בגבעתיים. אה, פיש!
שלום.
הנה פיש, ופיש מנגד, שים לב, יש לי על כתף אחת את אלפז, הכתף שנייה פיש, שהוא פה בתפקידו, קודם כל הוא מנוי 50 שנה להפועל, והוא בן פחות מ-40.
חבר עמוד האדום לכל החיים.
כן, אז פיש הוא להפך, הוא פיש הוא...
חוסר היגיון.
אתה גם זורק לפרקט?
אני לא.
אפילו לא חוסר היגיון, אלא הוא בוא נבדוק את הרגש, את מה זה עושה, מה כמה עזרת את המחת הזאת והכל. לפני זה אני חושב שהדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך זה אם ראית את האגרוף, את הסדרה האגרוף.
בוודאי, בוודאי שראיתי.
ומה חשבת על זה בזמן אמת כשראית את זה?
וואו, קודם כל זה היה מעניין בטירוף. אחלה סדרה. לא הכרתי באמת לפרטי פרטים, אתה יודע, אני לא זוכר באיזה שנים זה היה כבר, באיזה שנים זה היה, תלפז?
91, כן.
אני עוד לא נולדתי, אבל...
כיף גדול.
אבל, תשמע, מדהים, באמת מדהים לראות את היריבות הזאת מהשנים האלה, זה משהו שאתה יודע, זה היסטורי, זה כאילו, זה לא משהו שתחיל עכשיו, הכל הרבה יותר מובן וברור אחרי שרואים את הסדרה.
כשאני ראיתי את האגרוף, וגם סיפרתי את זה בפרק שעשינו עם הבמאי, אבידה והכל, פיש, אתה היית בזה?
הייתי.
אז מהצפייה שלי באגרוף, וממה שגם, אם אני זוכר, אמרתי את זה בפרק, הפועל ממותגת שם כבאמת טוב ותמימות, ולא חשוב הניצחון, אלא חשוב הרגש והלב והכל, ומכבי ממותגת שם עם כל הכבוד לרגשות והכל, אנחנו פה בשביל כדורסל, בשביל לנצח, אנחנו קפיטליסטים, אנחנו פרקטיים מאוד, וככה זה היה, ואוהדי הפועל לא אהבו כל כך את איך שהם מותגו שם.
גם אוהדי מכבי לא אהבו.
אוהדי מכבי לא אהבו את איך שמכבי מותגו שם? אה, אוקיי, אז זה ווין ווין.
כי הרגישו שזה היה פרו הפועל, כאילו, הכל היה מוטה.
אה, והפועל הרגישו שזה
היה, כאילו, זה היה נכון.
אז זה כנראה היה מאוד טוב, מכל חושב. אז הנה, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, אתה ראית את זה, ואחרי שאנחנו כבר יודעים איך אתה מרגיש היום, כאילו אנחנו יודעים את זה כבר כמה זמן, אבל הבהרת בזמן האחרון איך אתה מרגיש. ביממה האחרונה הובהר מאיזה צד אתה מאוד, אז איך היה לך כשראית את זה? נגיד, פשוט כצורך הסדרה.
אני אתחיל את האמת, אני מרגיש כאילו הפועל, אני לא רוצה להגיד מתמסכנים, אבל אני רוצה להגיד שכאילו האווירה הזאת של אכלו לי, שתו לי, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה, אני הפועל, והגישה הזאת של אוהדי הפועל, שכל הזמן אומרים, נולדנו לבכות, נולדנו לכרוב, נולדנו לסבול, לא אוהב את זה. הפועל תל אביב זה מועדון גדול שצריך לשאוף לנצח, בדיוק כמו מועדונים אחרים, ובטח כשבונים משהו מעניין ומרגש כמו שבנינו ובונים השנה, ולא נולדנו לסבול, נולדנו לנצח, וזה מה שנעשה.
אני רוצה עכשיו פנצ'ר משהו ברשות שלושתכם. נכון, אנחנו גם כתקשורת, דבר אחד שקצת קשה לנו כבר לקבל, ואני בכוונה מוציא רגע את הסיפור של גינת עכשיו מהיממה האחרונה, אבל דבר שקשה לנו לקבל, זה הלכתי עם הלב. כי הרבה פעמים אנשים אומרים את זה על מלא דברים שוואלה זה לא רק לב. עכשיו, אני ניסיתי לחשוב, אם אני או כל אחד מאיתנו, מה היה צריך לעשות בחיים שלו, כדי שזה יהיה משהו מאוד מאוד מרגש. ומצאתי לדעתי שתמיד אם אתה חוזר צעד אחורה בחיים, זה יהיה מרגש. זאת אומרת, אם אני עכשיו הייתי חוזר לימים של מעריב, כשרק התחלתי, הכל היה מאוד קסום והכל. ופיש אולי, לא יודע, לימים הראשונים בערוץ הספורט, כשעבדת שם, שוב, אני לא יודע כל אחד על האישי שלו, אבל כאילו אני מרגיש שיש בזיכרונות של פעם המון רגש. ואז אנחנו באים ואנחנו אומרים, כאילו, עם כל הכבוד וזה, איפה פה הרגש? זה ענף ריאלי, מקצועי, אתה כדורסלן, אתה הישגי ואתה הכל. אז אני מאוד מאוד רוצה שננסה לפתח פה ולדבר על, מבלי לזלזל בלב, לב, לב, כאילו, זה, עזוב, נו, רגש, אני אומר לך, קיבלתי הודעות מאבא שלי, הכל, עינת, הזזת, עוד מנפיש ידבר על זה, הזזת את המחת.
אבל בוא רגע... אני אגיד לך משהו, אחד האנשים שהתייעצתי איתם במהלך השבוע האחרון לגבי ההחלטה הזאת, שהיה בעד ללכת למכבי, נתן לי דוגמה של, תחשוב על עובד הייטק או סטארט-אפיסט צעיר, שבונה איזושהי חברת הייטק, ונורא נחמד לו ומרגש ובונה אנשים סביבו והמשפחה עובדת איתו והכל בסדר ואז באים גוגל ואומרים לו בוא קח כסף ותעבוד אצלנו תביא את החברה והוא אומר הוא מבטר ואומר לא לא תודה אני נשאר בחברה שלי עם עצמי ואני יוצר לבד אני זה מה שאני רוצה וזה הוא אומר לי זה מטומטם נורא אבל הספורט בסוף הופך את כולנו לילדים קטנים במהות שלו סביבו יש סביבו עדים ויש סביבו רגשות ויש סביבו דברים שאין במקומות אחרים, בענפים אחרים בעולם שלנו. וזה בסופו של דבר, זה כל הסיפור פה, זה כל הסיפור, כי בדוגמה שנתתי, אתה לא, הלב הוא משמעותי, אבל הוא לא משהו קולקטיבי וגדול, שכולם מסתכלים ואומרים, בוא נע, יש לו לב, איזו החלטה, הוא קיבל החלטה של לב. פה, מעורבים אלפי אנשים בסיפור, אם תרצה או לא תרצה, לא משנה מה אתה עושה, מעורבים בו אלפי אנשים. ואני אחד מאלפי אנשים.
כן, איך אתה מצליח לשכנע את עצמך, שזאת החלטה שקיבלת המון בשביל עצמך, ולא הרבה בשביל לרצות אחרים. כי ריצית פה המון.
כן.
ראית מה קרה?
כן. איך אני משכנע את עצמי?
איפה אתה פה?
בסופו של דבר, כשהסתכלתי במראה, בבית, לפני שהלכתי לישון, יום לפני שקיבלתי את ההחלטה, אמרתי לעצמי, זה לא עבר לי בגרון, זה לא עבר לי בגרון. לקבל את ההחלטה ללכת למכבי, לא עבר לי בגרון. לא הצלחתי לספר לעצמי שזה הדבר הנכון לעשות, לא הצלחתי לשכנע את עצמי שזה הדבר הנכון לעשות, וניסיתי. ולא הצלחתי.
זה מעניין.
ולא הצלחתי.
אני חושב שמשהו שעכשיו אנחנו צריכים רק לפתח, זה להיכנס רגע קצת אחורה, איך בכלל מקבלים להזזל החלטה כזאת. כי, שוב, אני לא יודע איך הייתי מקבל אותה, אני אומר לך את האמת. קל לי מאוד להגיד עכשיו, תשמע, תומר, איפה הירוש שלך, ברור שאתה צריך לעשות מכבי, ולנמק לך למה. אוקיי, כאילו, מהצד, קל לי לעשות את זה.
כן.
אבל אתה יודע קצת איך אני עובד, אנחנו כבר כמה שנים כבר אנחנו מכירים ומדברים במיקרופון, וגם כשאין מיקרופון, ואתה יודע, נראה לי, דעתי, וזאת החלטה פשוט קשה. באמת, אני אומר. קל מאוד עכשיו לרדת עליך, קל מאוד גם עכשיו להגיד, יופי, הלך עם הלב עשה נכון. בוא רגע נתייחס לעובדה שאתה בן 27, נכון?
כן.
וצריך לקבל החלטה, בוא רגע נסביר לאנשים, כי לפעמים אנשים לא מבינים. בישראל, במסגרת שתי הקבוצות האלה, ברגע שאתה לוקח את ההחלטה הזאת, זהו, אוקיי? אתה לא הכי הרבה, אתה לא תהיה אליל בהפועל כבר, לא, אתה מחוק בהפועל, אתה אויב האומה, אוקיי? מצד שני, עכשיו שאתה אומר לא למכבי, המון סיכוי שזהו, שגם מכבי עם האגו עכשיו יגידו, תשמע, הצענו לו את הכל, כאילו, עם כל הכבוד, אלא אם כן עכשיו תהפוך ללהיות לברון ג'יימס משודרג, אז אולי הם לא ימחלו על זה. בוא רגע תשתף אותנו באיך זה להיות בן 27, שצריך לקבל, אמרת אתמול אצל האוזמן היקר, ההחלטה הכי גדולה בחיים, אמרת. תשתף קצת העובדה שזה, שמע, אני קשה לי להחליט בין קציצה לשניצל, בזמן שאני כן אוכל גלוטן.
תשמע, זאת החלטה נורא קשה. זאת החלטה נורא נורא קשה. מהרגע שהבנתי מול מה אני עומד, ומה שתי האופציות שנמצאות על השולחן, הבנתי שזאת החלטה הולך להיות נורא קשה לקבל אותה. ואפשר לספר, אני ואתה נפגשנו לפני שבוע, קצת פחות, בפארק הירקון, וישבנו על ספסל, וניסינו לדבר ולנתח את הסיטואציה, וגם אתה אמרת לי, תשמע, לא יכול לייעץ לך.
נכון.
אני לא יכול, אין פה נכון לא נכון, אתה מה שתקבל, אנשים יגידו ככה, אני מתקבל הפועל, ואנשים יגידו ככה, אני מתקבל מכבי.
אין לי אפילו לב לייעץ יותר מזה, מה אני רוצה להיות שזה אחרי זה יהיה עליי?
ואני אומר לך יותר מזה, שכל בן אדם שהתייעצתי איתו, כל בן אדם שהתייעצתי איתו, אמר לי, אין פה נכון ולא נכון, בסוף תעשה מה שאתה מרגיש, אתה יכול לקבל את זה ואתה יכול לקבל את זה, והכל יהיה נכון, לאותו רגע, הכל יהיה נכון, בדיעבד נדע מה, אם הצלחנו.
כשאני צריך לקבל החלטה, אני מתייעץ עם אנשים, וככל שאני מתייעץ עם יותר אנשים, אני יותר מתעצבן על עצמי והכל.
נכון.
איך אתה, אני באמת מנסה שקצת תשתף במה שעבר עליך כבן אדם רגע, כאילו, יש רגע ביום שאתה מצליח לא להיות בזה? כאילו, טוב, בוא נראה סרט, טוב, בוא נאכל, מה?
לא. אין רגע ביום, ואני אגיד לך יותר מזה, בגלל שכל כך הייתי מבולבל, כל הזמן חיפשתי עוד מישהו להתייעץ איתו שאני סומך עליו. עוד מישהו לשמוע את דעתו. וכלום לא עזר, לא משנה, הייתי יכול לדבר גם עוד 100 איש.
עשית הטבלה אולי?
היה לי הכל, הכל היה לי. היה לי הכל.
תלפז, בוא רגע ננסה לדתח איתו, אוקיי? אז כאילו סבבה, ברור שמכבי תל אביב, זה האופציה המקצועית היא כאילו, השמיים אמורים להיות יותר גבוהים, וברור גם שהכסף הוא יותר גבוה, וברור גם שאיך שהקהל של הפועל יגיב, ואני רגע רוצה גם לתת פה אחרי זה סוגריים, שאולי גינת ירחיב לבין יגיב באכזבה, לבין יגיב בעודף אכזבה.
כן.
וגם ברור שיש את הסיכון המקצועי, אין מה לעשות, זאת אומרת, ראינו, התקדימים לא לטובת תומר, אם אתה רוצה תגיד וגם תשאל אותו לגבי זה.
כן, אז אני חושב שבוא נעשה את הטבלה רגע, אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים...
תומר, לא אכפת לך, אנחנו עושים.
על הצד...
בוא נעשה
טבלה. החלטת כבר,
אם אנחנו מסתכלים על הצד הפרו-מכבי, זאת אומרת, בעד ללכת למכבי, זה קטה שם, וגם הציפייה, נניח, שכאילו הוא חלק מבנייה מאפס, אז לוקחים אותו בחשבון מאפס, ולא עכשיו שהוא מגיע להיות השחקן, אחרי שכבר יש איזה 9-10 שחקנים בסגל, זה היורוליג בענק, כי זה משהו שתומר רוצה, וזה ידוע כבר כמה עונות,
זה הכסף, הסופר מקצועיות, מערכת שהיא בטופ העולמי, אפשר להגיד, מחוץ ל-NBA. ובשלילי של מקבי, בשלילי של מקבי, זה מערכת שלא מצליחה בשנים האחרונות, המון לחצים, לחצים לא נורמליים. הידיעה אפילו שגם אם הוא יקבל דקות, זה לא מה שהכדור יגיע אליו. זאת אומרת, יש לנו תמיד את הדיבור הזה של, זה לא רק הדקות, אם אנחנו הולכים את דני ב-NBA, זה לא רק הדקות שהוא משחק, אלא מה הוא עושה, היום הוא הולך לפינה או לא. זה כמה הוא יקבל דקות ביורוליג, לא משנה מה אומרים לו. לא משנה מה אומרים. ואחרי זה גם הלחץ המסוים של כאילו, אוקיי, יורוליג, מתאים, לא מתאים, וגם במעט דקות, אז זה עוד יותר קשה, כאילו, לעשות את כל הדבר הזה. וזה לדעתי מכבי, אולי נעצור פה רגע, נשמע תומר, על המשוואה של מכבי.
מסכים עם כל הדברים שאמרת, אני חושב, מכבי באמת, קודם כל, ההצעה שהם הציעו לי, באמת מכובדת, ראויה, כיף לקבל הצעה כזאת. כל אחד היה רוצה לקבל כזאת הצעה. דיברתי עם עודד, ישבתי עם עודד, כמו שאמרת, עודד זה יתרון ענק, הייתי איתו ביחד בנבחרת כמה שנים, שחקתי טוב בשיטה שלו, אני מתאים לשיטה שלו, אני אוהב את הבן אדם, באמת היה פלוס אדיר, עודד. החסרונות, כמו שאמרת, הפחד המקצועי, לא הרגשתי אותו יותר מדי, אני אגיד לך למה, אני הרגשתי שאני בשל לשחק ביורוליג, בשנתיים האחרונות ביורוקאפ, הרגשתי שאני בשל לשחק ביורוליג, וקיוויתי באמת שלקראת סוף העונה תבוא איזושהי קבוצה מתחתית יורוליג איפשהו באירופה ותגיד לי, שמע, בוא, אנחנו רוצים אותך אפילו בקצת פחות כסף בשביל ההזדמנות, בשביל העניין. היו טיפה שיחות במהלך העונה עם ביירן מינכן לקראת סוף העונה, וילרבן, המאמן שלי בפריז, אולי היה דיבור שהולך לשם, היה איזושהי שיחה ראשונית, לא הסתדר. אבל אני באמת מאמין שאם הייתי הולך למכבי הייתי משחק ומשחק דקות משמעותיות גם ביורוליג. אבל שום דבר מהסיבות שאמרת בסופו של דבר לא גרם לי לקבל את ההחלטה, זה לא זה.
ועכשיו עוד...
יש את הצד של הפועל.
יש את הצד של הפועל, אז רגע, אני רוצה להגיד אותו.
אתה הטבלה, נו מה.
וגם להוסיף משהו על אותו בחור שהתייעצת איתו, שנתן את הדוגמה של הסטארט-אפ. בעיניי זה דוגמה שהייתה משכנעת אותי להישאר בהפועל גם. זאת אומרת, אולי הוא ניסה להגיד לך, לך למכבי.
עכשיו אני רוצה לשמוע.
אבל זה גם מעניין לך.
נכון.
בתור אחד שהקים פה משהו מאוד יפה. כי בסופו של דבר, אם אתה לוקח את ההצעה של גוגל באותו רגע, זה אומר שאתה בלב, בבטן, בפנים, יודע שהגעת למקסימום של הסטארט-אפ. זאת אומרת, הסטארט-אפ הזה יכול להיות שיצליח, יכול להיות שהוא, אבל הוא כנראה לא יהיה החזון שחלמת עליו.
נכון.
ואני חושב שאתה, וזה אולי גם לטובת הפועל ומה שנבנה שם, אפילו בעונה האחרונה, מאז שפרנקו אולי שם, בעצם אתה מראה אמון מלא בסטארט-אפ שאתה חלק ממנו, כי גם היית בו, ועכשיו יצאת, אבל ראית שהם ממשיכים יפה קדימה, ואתה פשוט מאמין בו, ואתה שם גלגל מאוד מאוד בולט.
אני מאוד מתחבר לדברים שאתה אומר, בוא נעזוב שנייה את אני הפועל או לא הפועל בצד, ונדבר תכלס על עניינים מקצועיים רגע. מבחינה מקצועית, ללכת למכבי, זה להיות אחד מקבוצה ומועדון נורא נורא גדול, שנאבק ביורוליג. ללכת להפועל, זה... א', המון רגש, אבל מבחינה מקצועית זה גם להיות אחד מהשחקנים המובילים, להיות אחד מהשחקנים שעל פיהם ואיך שהם משחקים תקבע תוצאת המשחק, ולעשות, להגיע להישג עם הפועל תל אביב, מבחינתי, יהיה יותר טוב ויותר גדול מאשר להתברג לרוטציה של מכבי תל אביב ביורוליג. לי, באופן אישי, לא מדבר בשם אף שחקן אחר, אני מדבר בשם תומר גינת, לי זה יעשה יותר, הישג יותר גדול בעיניי, זה לזכות בתואר עם הפועל תל אביב, ולדעת שאני השפעתי באופן ישיר על התואר הזה, ואם הייתי משחק פחות טוב, אז אולי לא היה את התואר הזה. וזה משהו שאני יצרתי ואני עשיתי ביחד עם החברים שלי לקבוצה, ביחד עם המועדון הזה, וזה זה, זה הדבר הגדול פה בעיניי. בסופו של דבר זאת הנקודה.
זהו, וזה דבר שגם צריך לדעתי לשים עליו את הדגש, כי כן היה שינוי קצת בהפועל. אני חושב, אני לא יכול להגיד, זה אתה. אני חושב ש...
הם עזרו לך הפעם לקבל את ההחלטה הזאת. ואם יש המון ביקורת על הפועל תל אביב, ולי יש הרבה פעמים ביקורת על, גם על הכדורגל ועל הכל, אגב, האגרוף, שהרבה פעמים מתמסכנים, זאת אומרת, אתה יודע, גם יצא לי להכיר שחקן כזה בכדורגל שעשה מהלך דומה, ואז הייתה התמסכנות, אבל בדוגרי אף פעם לא הציעו לו כלום. פה הפעם, באמת אי אפשר להגיד, אי אפשר להגיד משהו רע על מה שהפועל הציע. זאת אומרת, היא הייתה יכולה להציע אולי יותר, אבל נראה לי שהיא הציעה את הכי הרבה שהיא יכלה, וגם זה בטח עכשיו זה, אני לא יודע, מימונים ואנשי עסקים שבאו ואמרו, הלאה, ישראלי, נהיה מוכנים לעזור ועזרו, והלוואי שתקבל בסוף את הכל ובקרות ודברים כאלה, זה ישראל, אני עדיין לא. אבל הפועל בעונה האחרונה, הפכה לקבוצה ששמים לב אליה בישראל.
הפכה למועדון.
זאת אומרת, שמים לב אליה
בגלל...
הפכה למועדון. שמים לב, אתה תרחיב בדיוק על זה פיש, שמים לב אליה, אני מדבר דווקא לא פיש, דווקא אנשי מיינסטרים שפתאום מנצחת את מכבי תל אביב 4 פעמים, ואז גם הסדרה הייתה מאוד מעניינת, סתיו בצהול ובגביה, והגמר נגד הרצליה, וברטימור, שבעיניי הוא חלק ענק מזה, כי אין מה לעשות, זה עדיין ליגה שבה ישראלים ייתנו את הטון של הזהות, של היעדה ושאת הכל.
ואנשים, אנשים, לא שחקנים, אנשים. ברטימור הוא קודם הוא איש לפני שהוא שחקן כדורסל, ואני מסכים איתך, פה דלב בשנה האחרונה עשתה צעד ענה קדימה, ואני לא מדבר בכלל על תוצאות על המגרש, אני מדבר על ההתנהלות מאחורה, ואני מדבר על המאמן כושר במשרה מלאה, פיזיותרפיסט במשרה מלאה, עוזרי מאמן במשרה מלאה, שזה משהו שלא היה כשאני שחקתי בהפועל תל אביב. יורוקאפ, שזה, וואלה, זה משהו מאוד מאוד משמעותי למועדון כמו הפועל תל אביב, שלא שחק באירופה בשלב בתים, פיש?
ימי ארז אדלשטיין, 2012?
המון שנים.
13?
אגב, ימים נהדרים.
אחורה.
הרבה קודם, בטח.
לא, זה חד ספרתי אחרי 2000.
בטח.
המון אחורה.
הרבה שנים אחורה.
גילי מוסינזון, כאילו, זה האיש.
יש לי ויפי בראש, את פרסקביץ'.
מה שאנחנו באים להגיד פה, מה שאני בא להגיד פה, זה שאני מאמין שזה לב, מאמין שזה הבסיס בסוף, אבל צריך פה גם להגיד, שהפועל תל אביב שמה את עצמה, ואני דווקא חושב, שאם באמת האמת הייתה רק לב, אז הפועל תל אביב הייתה צריכה אפילו ברמה של, כאילו, להלב, אני מגזים. יש פה משהו שראוי לדבר עליו, ולפעמים גם בתקשורת וגם באיך שמסקרים כדורסל ישראלי, כולנו, גם אנחנו חוטאים בזה, מכבי תל אביב הפכה לדבר כזה גדול, שמסקרים את זה כמכבי תל אביב ונגד מכבי תל אביב. זאת אומרת, מכבי תל אביב הפסידה את הסדרה, לא היריבה שלה עלתה ועלתה לגמר והכל. כולם אשמים בזה, אוקיי? ומכבי תל אביב זכתה בזה ביושר, אגב, כי באמת, אגב, האגרוף, עשרות שנים, פשוט היה אכפת לה מעצמה, והיא דאגה לעשות אותה הכי טובה שיש, וכל זה. פה אבל יש, בעיניי, את הפועל תל אביב. זאת אומרת, צריך לדבר על זה. הפועל תל אביב זה מקום שעכשיו הצליח לנצח קרב שהוא לא רק לב, קרב שהוא גם, יש בו גם אלמנטים מקצועיים, יש בו גם אלמנטים מיתוגיים, ואולי הם גם עשו עבודה טובה מאחורי הקלעים יותר מבעבר. אני חושב שאם הפועל תל אביב הייתה מציעה לך חצי מהכסף, ואם בפועל תל אביב לא היה את בר, ועוד איזה, וג'י קובן,
ולא היה יורוקאפ,
ואם לא היה יורוקאפ, ואם לא היו מגיעים לגמר גביע, ואם לא היו עפים רק ברבע גמר, כי זה הייתה מכבי תל אביב, אלא היו זה, אז אולי הלב לא היה מספיק, אולי,
אולי?
אולי גוגל,
אולי,
אולי גוגל.
לא יודע.
כי זה לא היה, תבין, כי הסטארט-אפ היה כושל, או, תבין, או יותר כושל, ואז הוא אומר, וואה, אני אקח את החבילה של גוגל, כי אני באמת פה יכול להיות שסוגרים.
אני אגיד לך, אף אחד מאיתנו לא יודע מה היה קורה אם, אבל חד משמעית, אני מסכים עם זה שהפועל תל אביב עשתה כל מה שהיא יכולה, נתנה לי הצעה שבחיים לא דמיינתי שהפועל תל אביב תוכל לתת לי, וביחד עם הלב זה הספיק. מה היה קורה אם לא, אם ההצעה לא הייתה כל כך גדולה, אם לא היה יורוקאפ, אם לא היה התקדמות, כנראה שלא היית חוזר להפועל תל אביב, כי בוא, בסוף אפשר להיות מטומטם עד גבול מסוים, מאהבה, מטומטם מאהבה עד גבול מסוים, אבל אתה בסופו של דבר רוצה גם לדאוג לעצמך ולקריירה שלך, ועשיתי איזושהי התקדמות בשנים האחרונות כדי להגיע למעמד שאני נמצא בו היום, והפועל תל אביב עשתה את הדברים הנכונים בשביל שיהיה לי מקום לחזור אליו ולהרגיש מספיק בנוח בשביל להגיד, טוב, אני מוותר על הרבה דברים, אבל אני גם מקבל המון. אני מקבל משהו שאף אחד לא קיבל בהפועל תל אביב לפניי, גם מבחינת כסף וגם מבחינת איפשהו המקום לחזור אליו, החלק שאני אקבל בהפועל תל אביב, וזה דבר ענק בעיניי.
ואני אוסיף לטבלה, כי אחרי זה עוד מעט אני רוצה להתקדם קצת באמת קצת של אחרי ההחלטה, של איך, של לפני ואחרי, וקצת צרפת וקצת דברים והכל. אני כן אגיד דבר אחד, אני לא יודע אם החלטת נכון, אוקיי? אני אפילו, אני הופתעתי כשזה פורסם. אני איכשהו חשבתי שאתה מסוגל לעשות בזה, שיש בך את זה, אבל הייתה בי קצת וואו, אוקיי? ואז הדבר הראשון שעלה לי בראש, שהדבר של דעתי, יכול להפוך את ההחלטה הזאת ללא תלוית תוצאות, כמו שכולם מבקשים והכל. נגיד, נזכרתי בשם של ברי לייבוביץ'. אוקיי, תלפה, זה טוב שאתה פה. כי...
זה אפילו לפני התקופה
לא,
שלי.
לא, אני יודע, כי אחרי ברי, אני התחלתי לראות כדורסל ישראלי כמו כן. מטורף, כששימון אמסלם ועמוס פרישמן היו השמות הגדולים בהפועל תל אביב. אוקיי, היו כמה שמות, שטיינאוור שעזבו, או שכן לקחו את הדרך הזאת והכל. אבל בואו רגע נדבר על מה זה להיות סמל. אוקיי, כי הרי זה עידן היום שדי, כולם אומרים, זה כבר קלישה להגיד, תם העידן הזה. אבל בעיניי, ברגע שקיבלת את ההחלטה הזאת, כתבתי את זה גם אתמול בטוויטר, אז כן יש הישגיות. הרי צד לטובת מכבי היה הישגיות. אין מה להגיד. כאילו, רוב הסיכויים שמכבי תל אביב, אם היית מצליח, אז ההישגיות הייתה ברמה יותר גבוהה, מאשר אם הכי תצליח בהפועל תל אביב. אבל, אגב, בנייה, סטארט-אפ אישי, הכל וזה, לקחת אליפות, אחרי שמאז 69 לא היה זה משהו שכן הוא יותר מאליפות, ולהיות סמל ברמה של באמת, למה נתתי את ברי לייבוביץ', כי אין יותר מדי, זאת אומרת, עכשיו אני גם לא בא להגיד שלא עברו שחקנים טובים בהפועל, ואני גם לא בא להגיד שלא היו סמלים בהפועל, אבל אני אקח אותך אפילו שימון אמסלם כזה, אז זה לא שכאילו הילדים של היום יודעים, אוקיי? או הנוער של היום בא ומחכה, אני שימון אמסלם, זורק כאילו אני שימון אמסלם, כאילו, זה לא עובד ככה. בוא רגע תספר, מה עבר בראש בהקשר הזה, וכמה חשוב לך, או כמה אתה זה, אגב, הסטארט-אפ שהחבר שלך אז אמר, שכאילו, להיות משהו כאילו באמת ענק.
תשמע, זה מצחיק מה שאני אגיד, אבל באמת שלא, להיות סמל לא היה משהו שהנחה אותי פה. מה שהנחה אותי זה, כמה שזה נשמע קלישאתי, זה נכון, האהבה שלי למקום הזה, זה מה שהנחה אותי בסיפור הזה בסופו של דבר. אמרתי את זה אולי לך אפילו, אמרתי שלפעמים בתקופה האחרונה הרגשתי לפעמים כאילו אני לא באמת שחקן כדורסל, אני אוהד הפועל שבמקרה הוא טוב בכדורסל, ואם אני יכול לעזור להפועל תל אביב להפוך להיות מועדון שנאבק על תארים ולהפוך את הפועל תל אביב למועדון שכל שנה משחק באירופה וכל שנה נלחם ומתקדם ומביא אליפויות ומביא גביעים והופך הפועל תל אביב למועדון אמיתי שנחשב שרוצים להגיע אליו כולם, שהמטרה בסופו של דבר זה להיות בהפועל תל אביב, להפוך את המקום הזה למקום ענק, לקבוצה גדולה, שתצטרף למועדון הגדול שהוא כבר עם ההיסטוריה. ואם אני יכול לעשות את זה ולהיות חלק מזה, מבחינתי זה הדבר הכי גדול שאני אעשה בקריירה שלי.
אז הפסקה קצרה רגע, לפני שפיש פה מתחיל לזמר, הפרק הזה בשיתוף החברים שלנו מפט ויני, רשת דיינר איטלקית, טעימה, פצצה מניסיון, יש ברשת כבר 7 סניפים, כרמיאל, קריות, רגבה, חיפה, חדרה, אנחנו מתמרכזים לאט לאט, יהוד. נתניה, יהוד, הנה פיש ישר פה, נולד פה במרכז, ישר דואג למרכז, הם מתכוונים להרחיב את הרשת, יהיו עוד סניפים בעוד רחבי הארץ, הייתי שם, גם ניר צדוק היה אגב, ראינו שם את ייצור הבצק, הפסטות, את המכשור המטורף שמשתמשים בו במטבח, כדי לדייק את האוכל, את החוויה במסעדה, הכל מתוקתק, עשיר, ובאמת באמת טעים. החבר'ה עושים גם משלוחים, אפשר להיכנס לאתר fatvini.com, fatvinny, כל זה .com, לראות את התפריט, להזמין משם משלוח אמיתי, הביתה, אבל אני ממליץ על ביקור באחד הסניפים, לערב איטלקי אמריקאי שיגרום לכם להרגיש כאילו אתם בסופרנוז, רק בלי הסכנה המוחשית. כן, גם זה חשוב. אתם תקבלו שם יופי של value for money, נתראה, ספרו להם שהגעתם דרך הפודיום, ואתם מקבלים קוקטייל אפירול שפריץ, או משהו יותר מגניב, תשאלו את החבר'ה שם, הם כבר יודעים, זה מדי פעם משתנה, כי הם כל פעם שואלים אותי מה אנחנו רוצים לתת, אז לא לתפוס במילה של מה, אבל כל פעם זה יהיה משהו אחר, יאללה חבר'ה, תגיעו, תאכלו בתיאבון. פיש, תתחיל לזמר.
תתחיל לזמר. אני פגשתי את תומר ברחוב לפני שבוע וחצי.
הוא נהיה אריק איינשטיין.
נכון, פיש פגש אותי בערב הראשון שלי בתל אביב. נכון. ישבתי
בגוגיז.
נחלת בנימין. ונחלת בנימין בגוגיז עם חברים. וזה היה בדיוק ביום שפורסם שמכבי תל אביב נפגשה איתי.
נכון.
וקמתי להגיד שלום לפיש, אנחנו מכירים קצת מהתקופה שלי בהפועל, מפה, מהפודיום, מכל מיני מקומות. קמתי להגיד שלום לפיש, והוא אמר לי, הוא ואשתו?
זוגתי.
זוגתו? אמרו לי, ראינו היום הודעה שמאוד מאוד לא אהבנו.
אבל שם עצרנו.
לפני שלום, הוא אמר לי, ראינו היום הודעה שממש ממש לא אהבנו.
עשו לו הסנדק, עשו לו.
חס וחלילה.
10 ימים של סנדק.
מה שצריך להגיד זה שהזוגתי, תבל, מה שהיא לקחה מכל המפגש הזה, ההתרגשות המטורפת שאתה קמת ובאת להגיד לנו שלום. כאילו, אני אומר, זה בעיניי קצת הרגש או המשפחתיות שדיברת עליה, אני חושב שהיא ראתה אותך משחק אולי פעמיים, יכולו ביחד, היא ראתה אותך במשחק אחד בלייב, והיא בעיקר ראתה מה עשית לי, נקרא למה גרמת, איך גרמת לי להרגיש, ואיך אתה גורם לי להרגיש לצורך העניין, ובשנתיים האחרונות אני חושב שראיתי לא מעט משחקים של פריז, וכאילו היא לא, בתך היא לא צריכה להבין. ואז היא באה וראתה איזה, לא יודע, זה נראה גם מוזר כזה, ב-SD כזה, מוזר. אז היא ישר, זה פתוח, אז היא מבינה שאני רואה קצת תומר בפריז. אבל אני גם חושב שכמו שהמשפחתיות, גם דיברנו על זה קודם, ההמשך של הבנייה של המועדון, אני חושב שזה הגיע עם ההחתמה של בר לפני שנתיים. ובר לדעתי יגיד, כאילו, יכחיש לחלוטין אם נגיד את זה, אבל סוג של GM בהפועל בשנה שנתיים האחרונות, ואני, זה לחלוטין המשך ישיר של הבנייה של המועדון, ובגלל זה אני חושב שמה שפתחת איתו, שאכלו לי, שתו לי, שנמאס לך מזה, אני חושב שאני שוב, לוקח את עצמי, בהיכרותי עם האנשים, אני אומר את זה המון, המון שנים, שעד שלא ישימו את הדבר הזה מאחורה, לא יצליחו להתקדם ולעבור, זה אפילו זה כבר לא לעבור את מכבי. להתברג למעלה, להיות out there כל שנה, במשך הרבה שנים, כמו שחולו נוסעים בשנים האחרונות, ללבוא ולבנות מועדון, ואני, יחד עם זאת, אני אסייג בטיפה, כי זה משהו שעדיין יושב לי בראש, לא רק מהמשחק האחרון, מכל השנים האחרונות. לדעתי, האג' הקטן, הנוסף, זה לעשות משהו עם הקהל. הקהל, אני בטוח הקהל מדהים. הקהל, אני חושב שמי שהיה בדרייבין, בטח בסדרת גמר האחרונה, סדרת רבע גמר האחרונה, חווה משהו אחר, מאוד מאוד דומה למה שחולון חווה במשחק 2. ויחד עם זאת, אני, ולא רק אני, המון המון אנשים הולכים עם תחושת החמצה. ואני חושב שזה המעבר הבא, ומעניינתי אגב
לדעת... יפה שאתה מעלה את זה, פיש, יפה. זה טוב, פישו עליה תהנה שלנו.
כי זה בדמי. אני אומר באופן חד משמעי שהעניין עם הקהל והזריקת חפצים, זה משהו שחייב להיפסק, ואני מקווה שיהיה לי מספיק כוח והשפעה על האנשים שם בשביל שזה ייפסק, כי זה ככה לא יכול להמשיך, אתה יודע, בסופו של דבר משחקים כדורסל, זורקים דברים לפרקט באמצע משחק, זה משהו שלא מתקבל על הדעת בכלל, בשום מקום זה לא קורה. וזה חייב להיפסק, חייב להיפסק. כמו שאמרת, הקהל של הפועל תל אביב זה קהל מדהים, 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 עם המון אהבה והמון דברים טובים, אבל כמו בכל מקום יש גם דברים שצריכים להיעלם, ואני מקווה שאנחנו נצליח לאט לאט להוציא את זה מהנורמה.
זה מאוד מאוד חשוב שאתה אומר את זה, כי אני חושב שכמו שנקרא לזה ההחלטה של הפועל לעשות את הכל, כדי שאתה תהיה חלק מהמועדון, שאתה תהיה הפנים ביחד עם בר נגיד, של המועדון, אז זה גם עניין של החלטה. ובסוף, once אתה מחליט ואתה אומר שזה היה, לא יודע אם היה הדבר, אבל זה יעד בעיניי, אז מראו שרמי ראה שהוא, מה שהוא רוצה לעשות, הוא יכול.
תלפז עבד במכבי תל אביב, בוא נגיד באסטרטגיה, בשיווק, בדברים האלה, ואני, שוב, אני לא יודע אגב אם מה שאני אומר עכשיו זה נכון או לא, אבל היה נראה שבשני המועדונים עשו בימים האחרונים תוכנית תקשורתית נרחבת, מכבי תל אביב קצת עם יותר אולי כזה, אוקיי, אנחנו מאוד מאוד ישירים, זאת אומרת, אם צריך, אז זה יבוא לפה, אם צריך זה יהיה פה, זה יהיה קטש יגיד פה, זה יגיד את זה, נעשה פגישה, לא בבית של מישהו, זאת אומרת, אי אפשר לטעות שיש פגישה, ובפועל תל אביב עשו את זה, גם בתוכנית המשולבת הרגילה, שזה קצת התקרבנות של רמי כהן, שראיתי שאמרת שלא אהבת את זה, אני ממש לא אהבתי את זה, אני אפילו חשבתי שזה יכול להשפיע לרעה.
חד משמעית.
ואני בטוח שהעודים המשוגעים ברשתות, שזה לא היה סתם, זאת אומרת, היה איזה טיק טוויטר, טיק אינסטגרם, טיק טיקטוק והכל. טיק טיקטוק זה טוב, וואי, צריך לעשות מזה משהו. תספר רגע על זה, על כמה הרג אותך כבר הרעש.
אני איתך, קודם כל אני אגע בנקודה של רמי כהן. סיימתי אימון נבחרת בדרייבין, איזה יום זה היה. וואו, לפני יומיים, אני חושב, או שלושה, סיימתי אימון ואני פותח את הטלפון, לוחץ על המסך ואני רואה טירוף. טירוף מוחלט, טירוף מוחלט ואוהדים ובאינסטגרם ובכל מקום, טירוף מוחלט. ואז אני אומר, למה עכשיו, מה קרה? ואני גולל, ואז אני רואה שאבא שלי או מישהו שלח לי את הציטוט של רמי מהכתבה על ספורט 5 שאלו כזה...
עם הבת.
עם הבת ועם ורמוד גרשון, כל הסיפורים האלה. ונכנסתי וקראתי את מה שהוא כתב, אמרתי, כאילו, זה אשכרה כאילו הרחיק אותי מלרצות לעשות את זה, כי אמרתי, מה זה, למה, למה, למה זה טוב, כאילו, למה צריך את זה? ולא אהבתי את זה, ונפגשתי עם רמי באותו ערב יותר מאוחר. רמי, אני ואני ישבנו, ואמרתי לו, רמי, תשמע, זה לא לעניין. כאילו, אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, זה לא... קודם כל, עוד לא החלטתי. אם אני מחליט שאני הולך למכבי, וואלה, תגיד מה שאתה רוצה, אני לא שופט אותך, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אבל אני לא החלטתי, אתה מכיר אותי, שיחקתי פה 4 שנים, הייתי קפטן. יש איזשהו כבוד בסיסי בינינו, שקירות בינינו. לא צריך את זה, את הדברים האלה. כאילו, גם... זה לא שצריך להתחנף, ולא צריך כן. לעשות את ההפך. אני יש לי את כל הנתונים בידיים, אני יודע את הכל.
כן.
אני צריך פשוט לקבל החלטה.
כן.
זה לא שזה יעזור.
אגב, הנה, מצד שני, גם קטש אמר ציטוט שלדעתי היה לא הכי לעניינים, אני תואמר שהוא אמר, זה לא אולימפיאקוס או פנתנאיקוס, שהם שתיהן באותה רמה, והוא צריך לבחור. אגב, אני לא מומחה לליגה היוונית, אבל לדעתי יש קצת פער עכשיו עם...
לא, עכשיו נוצר, אבל...
עכשיו!
הכוונה שלו זה שזה בדיוק זה.
אבל זה גם משהו שלדעתי יכול טיפה...
אבל הוא בא שחלטני, הוא בא כאילו להעביר לו רגע, להעביר לטוב.
אין ספק שקטש פחות אמוציונלי מרפי כהן, לדעתי זה מושג שאפשר... אגב, ששניהם יסכימו איתו גם.
כן.
אוקיי?
כי הוא בא להגיד, עוד פעם, אתה משווה בין הלייקרס לבין אוקלאומה סיטי.
כן, כן. אז זה משפט שאולי אם אני תומר, אני כבר לא חוזר, אני כבר לא מתרחק מרמי כהן, אני כאילו ככה זה. הרגשת שיש פה משהו כאילו קצת גם מתוכנן? זאת אומרת, קמפיין מתוזמר?
שמע, אני חושב שבכלל הדברים בשבוע האחרון יצאו מפרופורציות באופן מוחלט. אני חושב שזה הגיע לממדים ש... אנשים כאילו כותבים דברים הזויים גם שאין להם קשר למציאות, וזה היה חייב להיגמר. לכאן או לכאן זה היה חייב להיגמר.
אז שתף, כי אתה עשית משהו שנגיד הרבה לא עשו, אנחנו רואים עכשיו נגיד, יש הרבה, כאילו, עזוב זהבי שהוא הדוגמה הברורה, ניר ביטון, יונתן כהן, שכאילו ליונתן כהן יש חוזה, זה קצת אחרת, אבל הרבה אנשים שאני יודע שהם מתלבטים על דברים ומושכים דברים, אז אתה בסוף החלטת מה? דדליין וכאילו לעמוד בו?
אני ביום שישי נסעתי לצפון, להורים, וסגרתי את הטלפון, ואמרתי שאני ביום ראשון חוזר לתל אביב עם החלטה. נגמר הסיפור. ובאמת הייתי לבד עם עצמי, הלכתי לים, הלכתי לתדע בצפון, פגשתי קצת מעט מאוד חברים שם, וחזרתי ביום ראשון לתל אביב, וזה לא הספיק. זה לא הספיק, עדיין נורא נורא התלבטתי, ולא באמת ידעתי מה אני רוצה לעשות, ויום ראשון הגעתי לתל אביב, היה לי יום סיוט, 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 באמת, הייתי בלתי נסבל כלפי הסביבה, הייתי בלתי נסבל כלפי עצמי, לא הצלחתי לעשות שום דבר, לא רציתי לעשות שום דבר, כל היום במחשבות מתעסק בזה, ואז אמרתי די. יום ראשון בערב, הייתי בבית, אמרתי די, זה לא יכול להימשך הסיפור הזה, זה צריך להיגמר מחר, זה צריך להיגמר לכאן או לכאן.
כן.
ובאמת אתמול קמתי בבוקר עדיין נורא נורא מבולבל, לא באמת ידעתי מה אני רוצה לעשות, והלכתי לים עם נועה, עם הבת זוג שלי, ובאיזשהו שלב פשוט אמרתי, הרגיש לי שדי, החלטתי, ונגמר. התקשרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, נגמר הסיפור, אני הולך להפועל תל אביב, הוא אמר לי, בטוח? אמרתי לי, נגמר הסיפור.
מלך, בטוח, איזה שאלה אתה דבר חלמות.
נגמר,
אבא, אתה!
הבן אדם שבועיים, חושב על זה, בטוח.
לא, אבל הוא סוף סוף אומר, נגמר, בטוח?
נגמר הסיפור, הוא אמר לי, טוב, קובעים עם רמי, אמרתי לו, כן, התקשרתי לרמי, הוא ענה לי, מה הוא אמר? הוא אמר לי בטלפון ששניתי, תפסיק להתעלל בי, רק תגיד לי כן או לא, תפסיק להתעלל בי. אמרתי לו, 4 באולם? הוא אמר לי, 4 באולם? אמרתי לאבא שלי להגיע לדרייבין, הוא בא מהצפון, תפסתי את הסוכן, אמרתי לו מה החלטתי, הוא בא לדרייבין, הגעתי לדרייבין, וכאילו אנשים עובדי המועדון שם, חלקם נמצאים ובוכים. אני מגיע בוכים. זה הרגע כאילו, אתה יודע, ואני אגיד לך משהו, אז מה אני אגיד אם ההחלטה נכונה או לא, אם נכשלנו, הצלחנו, זכינו בתואר, לא זכינו... אז מה אני אגיד מה הצלחנו לעשות פה, אבל בסופו של דבר אני יודע שאני אסתכל על עצמי במראה כל בוקר, א', אני אשמח, אני אהנה מכדורסל, אני אהיה במקום שהלב שלי נמצא בו, ואני יודע שנשארתי נאמן לעצמי.
אני גם אגיד, אני אפנה פה לטלפז, כדי לא להגיד זה ישירות אליך אולי, אבל אני רק אגיד טלפז, כי מנתח את ההחלטה שבפניו, מן הסתם זה הוא ידע. זאת אומרת, ברגע שאתה בוחר הפועל, הוא יודע שההווה הוא מעולה. זאת אומרת, זה...
המייד.
הוא החליט... עכשיו, ברגע שהוא מחליט מקבי, זה בוודאות חרה בהתחלה. זאת אומרת, גם אם אתה תהיה שלם...
אמת.
כל החרה...
יש אירוע לנהל.
אלה שתי, לא יודע אם זה... שני גרפים שונים. באתי להגיד פרבולות, אבל פרבולות זה מוגדר. אני זוכר עוד קצת. שני גרפים שונים. הגרף של הפועל מתחיל הכי גבוה שאתה יכול לתאר כרגע. זה כאילו אתה עכשיו הבקעת 4 גולים. זה קרה עכשיו, הבאת אליפות לכדורגל. 4 גולים, ועכשיו בוא נראה. מקבי תל אביב זה להפך. אתה מתחיל, חטפת עשירייה. ואז בוא נראה מה, יריקות, כל הדברים האלה ודברים זה.
עכשיו... צריך לבנות משהו, כי כן. כשהוא קיבל את ההחלטה, אוקיי, אז זה רעש גדול מאוד מהצד של הפועל אם הוא הולך למכבי. אם עוד 3 שנים או 4 שנים, לא יודע למה, הוא ירצה לעבור למכבי, זה יהיה רעש עוד יותר גדול. זאת אומרת, אני עכשיו בא, לא מטעמו, אבל אני רוצה להגיד עכשיו לאוהדי הפועל, לא, אם הוא יעשה את זה עוד 4 שנים, זה אחרי שהוא נתן באמת את הלב, את הנשמה ואת הכל, וקרו עכשיו תנאים כאלו, שאז אתם צריכים לשחרר אותו, כמו שעכשיו...
לברון ללייקרס.
כמו שאוהדי, בדיוק. כמו שהקליבלנד שחררו את לברון ללייקרס.
לעומת לברון למיאמי.
זאת אומרת, בטח אם הוא גם יביא איזה תואר, כן, זה בכלל.
זהו, צריך להגיד תארים.
חולון עכשיו, חולון שחררו את פניני עכשיו.
כן, קצת אחרת, אבל כן.
לא, ברור, אבל אני אומר, נתן שם 5 שנים מדהימות.
זה לא יהיה בוז עכשיו.
לא, אני חושב שהם יקבלו אותו, אני מאוד מקווה, ואם הוא באמת הולך למכבי, אז יבינו. אז הנה, אני מכאן כבר מתחיל. אם יום אחד זה יגיע לזה, אז שחררו. אבל... אני חושב דווקא משהו אחר, אני חושב שזה אולי מחזיר אותי לאגרוף. קרה פה משהו בעונה הזו, ושנכנסנו עוד לפני תומר, נכנסנו, אמרנו, וואו, הולך להיות פה קיץ, באמת מעניין. כאילו, פתאום הכדורסל הישראלי כן. קפץ. ועכשיו, היו כמה שנים בשנים האחרונות שמכבי הפסידה וזה. כן, לא, אבל יש פה איזה משהו. אני מאוד מקווה שהוא לא רק אנחנו בביצה של הכדורסל מרגישים את זה, וזה קצת חרג. יש פה מצב עכשיו שהפועל, וזה כאילו, אני קצת, כאילו, טיפה מוריד מעוצמת הדילמה שלו, כי פתאום ההחלטה
כן,
נראית יותר קלה. ההחלטה, הוא הולך לקבוצה טובה מאוד, שמשחקת ביורו-קאפ, שמשלמת יפה מאוד, והם הולכים על זה. זאת כן. אומרת, בוא נחזיר את האגרוף בקטע של... לא, יש פה איזה 3-4 קבוצות שהולכות על אליפות כן. במוצר. עכשיו, זה משהו שהבנו תוך כדי העונה, בעונה שעברה, שזה יכול להיות. אבל פה זה מתחיל מהקיץ, באיזושהי הצהרה כזאת, של זהו, זה לא הפתעה, פה הפתיע בעונה שעברה, פתאום היו 4 זרים שהכל השתלב, ובר, וזלמנצון, ואז יש לך מספיק, כן. כאילו זה לפעמים מספיק.
זאת אומרת, בפועל יש גם עכשיו איך להתאכזב, כאילו זה טוב, כי יש כאילו...
נכון,
יש כאילו
אבל
איזה...
הוא שם פה רף של רף. מספיק עם ההתמסכנות, וקדימה, צריך להיות פה תארים, צריך להיות הצלחה ביורו-קאפ, וככה אתה בונה את המועדון.
כבודו, רגע, אפילו
שתוסיף. אני אגיד רק שבעיניי, יכול להיות שיגידו שאני, לא יודע, מטעם, או מאוד סובייקטיבי.
מה זאת אומרת, אתה מטעם.
נכון. אז אני חושב ש...
יגידו.
אז כאילו, מעבר לבחירה, לא רק בחירה בהפועל, זה קצת בחירה גם לא במכבי. כאילו, לא רק לא במכבי מבחינת הלב, גם אני חושב שמקצועית, אומרים יורוליג, הטייטל הזה יורוליג, בסוף מכבי הגיע
להצלה...
עלתה פלייאוף, למה? עלתה פלייאוף בגלל המלחמה בבוקיין.
יכול להיות שפוטין קשור.
עלתה פלייאוף בגלל המלחמה בבוקיין, אנחנו יודעים לחלוטין, עם כל המכבי, כן, היא שם מאוד מאוד גדול באירופה, בסוף היא לא בטופ 10 האירופי, היא לא שמה, היא אולי 10-11, היא תמיד כאילו תהיה...
שנה שעברה זה מדויק.
תקבל, זה מה, זה ב6 שנים האחרונות? אם אני לא 8 שנים האחרונות?
כן,
אז אני אומר להגיד יורו
עדיין כמועדון היא לגמרי טופ 10. היא לגמרי טופ 10.
נכון, נכון.
ברמת הכדורסל, אוקיי.
אז אני חושב ש... כאילו, הטייטל הזה, יורו ליג ומכבי, הוא כבר לא מה שהיה פעם, בגלל ההבנה הזאת שנה אחרי שנה, שהיא לא אותה קבוצה, היא לא ריאל מדריד. והשאלה שלי אליך, כי גם בגלל שאמרת שהרגשת שזה לא עובר לך בגרון, לא משנה מה. אני מרגיש שכאילו קצת הולכת שולל את מכבי, גם אם לא במודע.
ממש לא,
כאילו
ממש
היה, לא. היה פה איזשהו מסע ומתן של משהו שלא באמת יכול לקרות, או שהוא כן יכל לקרות למרות שזה לא עובר לך בגרון?
יכל לקרות, ממש לא הולכתי שולל. בהחלטה הזאת באמת, זאת הייתה התלבטות מאוד גדולה מבחינתי. חשבתי על זה, חשבתי על זה אמיתי, ואנשים במכבי, אני מכבד אותם מאוד, כל האנשים שנפגשתי איתם היו אחלה איתי, אמרו לי בכנות מהרגע הראשון מה הם רוצים, לא שיחקו איתי משחקים עם הצעה נמוכה בהתחלה כדי לנסות לתפוס אותי נמוך, מההתחלה נתנו לי את מה שהם יכלו ורצו, ומה שבסופו של דבר ציפיתי שיגיע, וזה משהו שאני אומר בגלוי, זה יכל לקרות, זה יכל לקרות, זה פשוט לא קרה, כי זה לא עבר לי בגרון. אבל אם זה היה עובר, אולי זה מה שהיה קורה.
כמה זמן, היה שלב שכבר הלכת לישון, נגיד, יאללה, סבבה, אני מצליח לשכנע את עצמי, היה איזה שלב שמכבי הוביל את הבחירות?
מאוד ניסיתי, בשלבים מסוימים מאוד ניסיתי לשכנע את עצמי, בשום שלב לא הצלחתי עד הסוף, בשום שלב לא הצלחתי, הלב לא נתן לי והראש לא... משהו שם לא הרגיש לי נכון, לא הרגיש לי טוב, לא הרגיש לי טבעי. ואני ברגע שדברים לא מרגישים לי טבעיים, אני לא יכול לעשות אותם, לא יכול לעשות אותם. זהו, צריך להיות איפה שטוב לך.
עכשיו, בוא רגע נדבר מקצועית, הפועל תל אביב, כי מן הסתם המטרה עכשיו היא באמת, לדעתי להציר על אליפות זה משהו שאפשר גם אם הוא לא קורה, אבל האם זה ריאלי ומה עוד צריך לקרות?
קודם כל, כן.
כי אני יודע שמן הסתם גם בשני הצדדים בטח ניסו לפתות מקצועית, זאת אומרת, בוא תראה, איתך ואם, ויש זה. עד כמה אתה מרגיש שזה אפשרי ושזה יכול לקרות? האם העברת גם את, לא יודע, יש לך איזה המלצות או דרישות?
רגע, מי הזרים החתומים עכשיו?
ג'י קובן וראון וג'י פי טוקוטו.
ויאנג עוד לא יודעים מה...
עוד לא יודעים.
עוד לא יודעים, ואני מניח שיש עוד גבוה שרוצים,
עוד גבוה
ועוד איזה פורוורד כזה.
אני מניח שיהיה עוד איזה בקאפ לג'י קובן כזה, משהו...
אוקיי, עוד גארד, אוקיי, בסדר.
כן, אפשר להציר על אליפות, אפשר להגיד שזו המטרה. אנחנו לא באים להסתתר או להגיד שנהיה הקבוצה הרעננה של הליגה או הקבוצה המפתיעה של הליגה, אנחנו באים להיות בצמרת הגבוהה ולא רק בעונה הבאה, בעונות הבאות, ואנחנו בונים משהו מיוחד ומרגש וביחד, וחד משמעית אפשר להציר שאנחנו הולכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להילחם על תארים, וזה המטרה.
תלפז?
אתה בפריז, היית רק 4 או שגם יצא לך לשחק 5 קצת?
מעט מאוד, הליגה שם היא נורא גדולה, פיזית, אתלטית, ככה שהיה מאוד קשה, בהתחלה היה מאוד קשה גם ב4, אבל ב5 זה מפלצות אדם.
האמת, מי שרואה שעכשיו עדיין מתנהל את סדרת הגמר,
וואו, איזה משחק אתמול.
וילרבן, בדיוק, זה, אתה מסתכל על זה אחרת, לא? אתה יודע, שחקת מולם.
כן, 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 לא, האמת שאני חושב שמונקו יזכו,
כן, מובילים 2-1 אגב, למי ששומע.
יותר טובים השנה קצת מווילרבן, וילרבן בתחילת העונה היו קצת בעיות, זה השתפר, אבל ליגה באמת שונה, מאתגרת מאוד.
כן, היא גם שונה באמת מישראל, כי החמש שם הוא 2-10 ומעלה
נכון,
בהמון מקרים.
נכון, ופיזי נורא, וקופץ וחוסם, ופחות שחקנים טכניים. אתה יודע, גם בליגה שיש בה 6 זרים, אתה יכול להרשות לעצמך להביא זר שהוא פחות דומיננטי מאשר בארץ, שאתה צריך 4 שבאים כן. ונותנים עבודה. אז הליגה נורא שונה, וזה היה מאתגר מאוד השנתיים האלה, אבל עשיתי צעד מאוד גדול קדימה בשנתיים האלה.
כן, אז זהו, אז פרק את זה קצת, כאילו הסתכלתי, שלשות אתה באזורים נראה לי דומים למה שהיית, 30%
שתחת, כן, 2-3. כן, אבל ברמות אחרות, עם הגנות אחרות.
אוקיי.
כי בצרפת הסגנון משחק הוא באמת כל כך פיזי ואטלטי, שאני לא אטלט. זה לא אחד הדברים, היתרונות שבי. ואתה צריך למצוא פתרונות. אני זוכר את אחד האימונים הראשונים שלי בפריז, אני מקבל כדור, ואני עושה את הפייק אנד-אוף שלי, שאני תמיד עושה, הולך ימינה, כאילו אני נותן את הכדור והולך לסל, וכאילו אני עולה להניח את הכדור, ובא איזה מישהו משום מקום, העיף את הכדור, ואמרתי, מה זה, לאן הגעתי? זאת הרמה. ובהגנה מאוד מאוד היה לי קשה בהתחלה להתמודד עם שחקנים חזקים ממני, גדולים ממני, והייתי צריך לעשות התאמות, ובאמת הרגשתי שלאט לאט ככל שהזמן עובר אני מצליח להיכנס גם לשיטה, גם להגנה, גם לכל המסביב, ובסופו של דבר אני חושב שבאמת השנה במיוחד הרגשתי כל כך דומיננטי בקבוצה, שגם במספרים, גם במשחקים שהמספרים לא היו מאוד טובים, הייתי דומיננטי ב, 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 ביחד של הקבוצה, בהגנה, בלחבר, בעוד, באקסטרה פס, בלהיות שם בשטף. ועשינו עונה אדירה, באמת עשינו עונה אדירה שנה, שהסתיימה בטעם חמוץ בגלל פציעות.
סדרה מול אורטז.
כן, בגלל פציעות של 3 שחקני מפתח בקבוצה, שזה לא תירוץ, זה חלק מהספורט, אבל זה מבאס. אני מאוד שמח על השנתיים שלי בפריז, מאוד.
איך היה לגור שם?
וואו.
אבל עדיין, אבל עדיין קצת, כאילו קצת צוות מאירופה בכלל, או שזה רק נטו קבוצה שלא הייתה מתאימה? זאת אומרת, זה לא אני גר לבד בלי האוכל שלי, כל הקלישאות.
הייתי נשאר באירופה, אם הייתה מגיעה הצעה מספיק ומעניינת ומרגשת, הייתי נשאר באירופה חד משמעית.
ובגרף הקריירה הפנטזיונרי שלך, זה עוד משהו ששואף אליו והכל?
קודם כל, כן, לא פוסל אף פעם. יש לי כל מיני אופציות יציאה לאירופה בחוזה בהפועל תל אביב. בוא נראה מה יהיה, אני לא פוסל בשום שלב לחזור לאירופה, זה חוויה מדהימה שאני ממליץ לכל ספורטאי, כדורגל, כדורסל, כדורעף, כדוריד, מה שלא עושים, לצאת לאירופה, לגור באירופה, להתמודד עם עצמך, להכיר את עצמך אחרת, שפה אחרת, תרבות אחרת, חיים אחרים, שווה את זה, מאוד.
פיש, מה לא שאלנו? פיש, אתה, יש לך כבר חולצה או משהו? איך זה הולך?
אני...
יש אחוזים במרצ'נדייז, תומר, אני לא יודע.
זה סעיף
בחוזה. יש סעיף בחוזה, אחוזים במרצ'נדייז, השתתפות בפודיום, איפה?
בדיוק שלחו לי אתמול את החולצה שהם מוציאים היום, של האהבה לעולם לא נכשלת, עם התאריך והשם.
משלמים לסטף משהו?
יפה, יש שמחרו את כל המנויים, אתה יודע, יש לך...
זהו, סולד אאוט אמיתי?
יש שזה...
האמת שאחד הדברים המרגשים שקרו אתמול, זה שבזמן שאני יושב וחותם על החוזה, רמי אומר לי, בונה, אומי, לאן שלח לי הודעה, אתר קרס. אמרתי, וואו.
בוא, לא חוכמה, אתר קורס כל הזמן, לא, אבל...
אבל מהפועל סל הוא לא קרס.
100 מנויים בחצי שעה היו שם, אחרי שכבר, חייב להגיד, כל הגוש הגדול, כאילו, אני עשיתי מנוי יום אחרי שנגמרה העונה. ואני מכיר עוד המון המון, היו 1,500 אחרי יומיים לדעתי, משהו כזה, אז כאילו הגוש הגדול, נקרא לזה הרגשי, זה שהולך למשחקים כל שבוע, עשה מזמן. אז עכשיו, כן, עשית איזשהו, אני כאילו קיבלתי מיד הודעות מאיזה 3 אנשים, עשיתי 3 מינויים. עשיתי, כאילו, אנשים שהתבחבשו בזה קצת בשבועות האחרונים, אבל כן, היה סולד-אוט, שזה, סליחה, ברגרים נשארו איזה, עוד איזה 2, ואתה רוצה לסגור.
זהו, אי אפשר לקנות יותר. גם אם אתם תרצו,
תפנו לתומר.
פיש אמר, אז אי אפשר.
רציתי לשאול, דיברנו קצת מקצועית על הפועל, אתה חושב שהפועל הזאת מספיק רעה? נשאל... צריך רוע כדי לנצח.
אני חושב שכשיש לך את ג'קובן בראון בקבוצה, שאני עוד לא מכיר אותו, אני עוד לא מכיר אותו, רק שיחקתי נגדו.
בר הבטיח שהוא יהיה פה, ועדיין לא קרה, אז אני לא יודע אם אני יכול.
אבל ג'קובן בראון, הוא רע. הוא רע.
במובן הטוב.
במובן הטוב של המילה, הוא רע. הוא בן אדם שאתה רוצה שהכדור יהיה אצלו ברגע שהמשחק על השולחן, והוא נמצא בקבוצה, ובר תימור, כמה שהוא איש טוב ושחקן טוב, הוא רע. הוא רע. והוא שצריך, הוא לוקח ועושה ו... מחבר את כולם ונותן הרגשה טובה לכולם, ואני גם רואה בעצמי את הדברים האלה שבסוף צריך להיות רק כדי לנצח, צריך להיות קצת מניאק בשביל לנצח, ואנחנו נעשה מה שצריך בשביל לנצח, אנחנו נעשה מה שצריך, אם זה אומר להיות רע נהיה רעים, אם זה אומר להיות טוב נהיה טובים, אנחנו נעשה מה שצריך בשביל לנצח ואנחנו ננצח.
מה שכחנו לשאול?
לא, בסתם מעניין אותי פשוט בסוף הקבוצה, בבנייה של הקבוצה, אם הם יביאו עכשיו גבוה סטייל אוונס כזה, אוונס או אבנס?
אוונס,
כן, בדיוק. שנגיד מה שעבד אצלו, זה היכולת היום בכדורסל, זה כל כך חשוב, שהוא דינמי, הוא מהיר, או אם יש כל הזמן את הסוויץ', כולם עושים את הסוויץ' הזה, הוא יכול לצאת, או שהם ילכו על יותר חמש, אמיתי כזה, שקצת יותר כבד, אבל נוכחות, פיזיות. מעניין, יש את זלמנצון ותומר, שניהם אגב, גם יכולים פוסט-אפ, וגם יכולים חצי מרחק, ואפילו יותר. אז סופר מעניין, טוקוטו הוא גם יש לו את החצי מרחק הזה, יש פה עבודה לעשות בחיבור.
ברור.
שמע, היינו ב...
ובראון זה כמובן הדאגה מהפציעות קצת, אין מה לעשות.
מה שאני אגיד לך על בראון זה שגם כשהוא היה גמור במשחק האחרון, אלא אם כן הוא פשוט זייף את זה, זה התחושת הרעל והנעילות שיש לו בגוף, זה מטורף במשחק האחרון, ובאמת הפועל הייתה מאוד קצרה, במשחק האחרון כבר... ראית את זה, זאת אומרת, נגיד גם מכבי תל אביב שלא הייתה מדהימה והכל פשוט מאוד רחבה, ועד בסוף אתה יודע, שניים יש להם יום, כשאתה יש לך סגל רחב, ובפועל זה היה חסר את זה גם, אתה יודע, ראינו מקרוב, ראינו את בר, את הכל, כולם נתנו הכל, אבל בסוף זה כבר לא נגמר, אז לדעתי כבר ממש חשוב גם באמת, אגב גינת וכל זה, זה באמת הפעם לנסות לבנות רחב.
אני חייב מילה על בר תימור.
כן, ורק נגיד, שהוא לא יחס.
ולא בר.
אתה יודע שאתה בחלק השני אתה איתו, כן?
ביום רביעי.
סבבה, זהו, עולה ביום רביעי.
כן, אבל רגע, מילה בר תימור שלא...
תומר רצה.
שלא בנוכחותו.
יופי,
שלא בנוכחותו.
תומר התעקש בר, תומר התעקש.
בר תימור ואני חברים טובים מאוד 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 שנים אחורה. עוד מעניין, היה איזה נבחרת פעם עם ארז אדלשטיין, שהיה, נתנו לשחקנים הבכירים לנוח, בגלל שלא היה אליפות אירופה בקיץ אחרי, לקחו אותנו, שם הכרנו באמת, אני ובר, לאיזה טורניר, והתחברנו מהרגע הראשון, היה איזה קליק, והתחברנו והתחלנו לדבר, וגם אחרי זה במהלך העונה, שהוא שחיק בפועל ירושלים ואני בפועל תל אביב, ודיברנו והיינו בקשר, וכל הזמן טסנו לחול ביחד הרבה פעמים, לחופשות, וכל הזמן דיברנו, איזה כיף יכול להיות שחק ביחד, איזה כיף יכול להיות שחק ביחד, איזה כיף יכול להיות שחק ביחד. ובר תימור זה בנאדם שאני מאוד אוהב, זה שחקן שאני מאוד אוהב. שיחקנו בנבחרת, בחלון האחרון בפברואר, נגד גרמניה, ואחרי המשחק קיבלתי איזה 10 הודעות מאנשים של איזה כיף היה לראות אותך ואת בר, איזה כימיה יש ביניכם, איזה כימיה יש ביניכם. והוא קיבל אותו דבר. אז אני חושב שקודם כל זה מאוד מרגש אותי, לשחק עם בר תימור. אני חושב שזה יכול להיות משהו באמת מדהים, 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 במיוחד שלבר יש עוד חוזה לשלוש שנים בפועל תל אביב. אני הרגע חתמתי על חוזה לחמש, יכול להיות פה משהו שבאמת, אתה יודע, לבנות משהו משותף ביחד עם חבר טוב ומקצועי, זה חלום לכולם. ואני הכי שמח בעולם על ההזדמנות הזאת, ואני חייב להגיד לטובתו, שכולם אומרים, בר תימור שם לחץ, בר תימור שם לחץ, בר תימור לא שם עלי לחץ בשום שלב בהחלטה, הוא אמר לי בהתחלה, תשמע, אני אוהב אותך מאוד, אם תחליט לבוא, זה יהיה הכי כיף בעולם. אבל תעשה מה שטוב לך.
זה מניאק, וואו, כזה
איש טוב. אם אתה חותם במכבי, אני לא רוצה לדבר איתך בחיים.
זה איש טוב. אני נגיד, תשמע, אני במקומו עושה מניפולציות, אולי אגב זו מניפולציה, כי מה שהוא אמר זה משהו ממש טוב להגיד. אגב, נכון? זה הרבה יותר משכנע את גינת לבוא להפועל, מאשר, תשמע, אתה חייב לבוא, אתה חייב לבוא, אל תלך אליהם, אל תלך אליהם, גם אני לא הלכתי, אל תלך, אל תלך, אל תלך, הכל. אז יפה. אז אחלה בר תימור.
בקיצור, תימור, אני אוהב אותך, ובוא נעשה היסטוריה.
יפה מאוד. משהו שכחנו? פיש, אתה נרגש, אה?
אני?
קנית כבר את החולצה, אבל לא, לא, לא. לא קנית עניין?
בונה לתומר שירגן לי. לא, לא, חס וחלילה.
תומר.
מילה על הנבחרת.
נו, יאללה.
אם כבר, נו.
אני אמרתי, אני שאלתי אם יש משהו, אני כתבתי גם נבחרת. לא נבחרת? לא נבחרת.
אוקיי, לא, זהו, אחלה.
בסדר, זה היה מילה על הנבחרת.
אז אני אגיד.
מילה על הנבחרת.
לא, יש קיץ.
הוא בטח צריך ללכת, נו,
וזהו, ובואו נקווה שהכל יתחבר שם, יש המון כישרונות, המון כישרונות שבאים מגרמניה, מארצות הברית,
פיש, תבדוק מה הערך של המנוי עכשיו, אחרי הפרק הזה, הערך שהמנוי שלך בהפועל, אולי תוכל למכור אותו. תומר, היה ממש כיף, אני לא יודע אם באמת זה בחוזה או לא, אבל רק שתדע שיש ציפיות ממך, אנחנו כאילו אין מה לעשות, אתה תצטרך להגיע.
אני פה.
יש את בר ואת רון שיש להם גם משהו עכשיו, ואתה תצטרך להגיע גם, בסדר, יהיו לך כמה ויים לסמן כל שנה, אבל אל תדאג.
אני פה.
בקטע טוב.
אני פה.
תודה רבה.
תודה לכם.
בכלל, במובן זה כיף שחזרתם, אני תמיד אומר שהכי טוב לספורט הישראלי, שהספורטאים ייצאו הכי טוב לנו, שהם יחזרו. אז כאילו לאלה שמדברים על זה.
אם הם חוזרים טובים יותר, אז בכלל, טובים, מקצוענים יותר, מבינים, אחלה.
טוב, אז תודה לגינת. עוד שנייה שקדי, ואנחנו גם אומרים תודה לחבר'ה שלנו מהווינר. אני ביקשתי מהם, אנחנו גם מדבר על זה בהמשך, יחסים כבר לעונת הכדורסל הבאה, כדי שפיש ואני נוכל לדעת איפה בדיוק עומד כל דבר. זה יהיה בהמשך. רק להגיד תודה, הם עוזרים לנו עם פרויקט ענק, 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 שקשור גם למונדיאל, וגם לרטרו, שעשינו כבר עם עמיקם רטרו על הקבוצות הישראליות, ונעשה עוד כאלה, אז תודה, תודה לכם, חברים. אלה לור שקדי!
אהלן, מה קורה?
טוב, אז בהתחלה, שתכננו את הפרק הזה איתך ותלפה, זה היה אמור להיות בלעת, קטה, שכל, עניינים מאוד מאוד חשובים שקרו, וגם גינת, לאן, אם וכאשר, אבל גינת כבר החליט, ואנו את גינת, אז אני רק רוצה לשאול אותך קצת על ענייני גינת, מהצד של קצת הפועל ומכבי, מצד הקבוצות, ואז נעבור לתלפה, אז אתה מרשה? מהפכה אפשר להגיד? כאילו, יש הרבה מהפכות, אבל זאת גם די מהפכה במכבי תל אביב, לא? זה גדול, כאילו.
מכבי במהפכה כאילו, מלאה.
בלעת, קטש, זה כאילו...
מהפכה על מלא.
2014, פוגש את 2008, נכון. פוגש את 2001, פוגש את זה.
מהפכה אז, על מלא.
אז רגע קצת גינת, שקדי, איך אתה רואה את הדברים מהצד של הקבוצות יותר?
כן, בוא נגיד רק דבר אחד, שמה שנכון ל... גם מה שיהיה נכון עכשיו, אני לא יודעת כמה יהיה נכון למחר. מה שהיה נכון שהתחלנו לדבר לפני שבוע על לעשות את זה, ממש לא נכון לעכשיו, אנחנו עוברים בימים האלה טירוף, שאני, אתה יודע, אני כבר מסקר בוואלה, כדורסל עומת 15 שנה, הימים האחרונים הם ימים פסיכיים לכל דבר ועניין, זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי תומר גינת, להגיד לך שנפלתי מהכיסא, לא נפלתי מהכיסא, אני חושב שהוא עשה החלטה כשהתחיל העניין הזה, הייתה נראית שהוא יעשה אותה, אף אחד לא האמין באמת שהוא ייקח את הצד הזה, כי הוא באמת מחובר להפועל תל אביב, ברמה שלא כל שחקן מחובר לקבוצה, וכן, זה, הרגיש לי שזה הולך לקרות, אבל בוא נגיד שמה שירער אותנו באמת, הייתה התחושה שגם חלחלה לאנשי הפועל תל אביב, שהוא יעדיף את הכסף. אני חושב שהפועל תל אביב, חלק מהאנשים שם, לא העריכו עד הסוף את מה שיש את עומר גינת כלפיהם, וגם במכבי תל אביב, שם במכבי תל אביב, בניגוד לסיפור בר תימור, שכבר היה סגור במכבי תל אביב, כן, וכבר אמר להם כן, אם אני לא טועה, ואז התחרט, תומר גינת מעולם לא אמר כן למכבי תל אביב, הוא שמע מהם הצעה, הוא הבטיח להם תשובה, לגיטימי, הם גם יודעים להעריך את זה, שלא היה פה, הוא לא החזיק אותם תקופה מסוימת, הכל בסדר, זה לא זהבי, זה לא בר תימור, זה החלטה רציונלית של שחקן, בעיניו, והעתיד ידבר על, טוב, אני גם לא יודע אם העתיד ידבר, אם זה תהיה הצלחה, החלטה מוצלחת או לא, כי אי אפשר לדעת, כן?
מה אתה חושב על, על, על הפועל תל אביב, עם תומר גינת, אגב כל הדברים שאמרת לנו העונה, אז אתה כן זיהית פה כמה דברים, תמכת גם תלפז בהרצליה, ידעתם את הכיוונים, מה אתה מרגיש שהפועל תל אביב יכולה להיות באמת, עם גינת?
הפועל תל אביב הולכת ליורוקאפ, שזה דבר מטורף, כן, אני חייב להגיד, היא הולכת פה למשהו שאולי קצת גדול עליה השנה, ויחד עם גינת זה אולי קצת יותר שפוי, כי הסגל שלה יהיה מאוד עמוק, היא צריכה לכוון לעבור סיבוב ביורוקאפ, וללכת רחוק בישראל, אני אומר, הפועל תל אביב עם תומר גינת, בסגל הישראלי הנוכחי שלה, עם הזרים שממשיכים, ועם התקציב שעולה, ועם הדרייבין מפוצץ, צריכה לכוון לסיים את העונה הזאת, לפחות עם תואר אחד.
גביע בנדל.
ולא התואר הזה של הווינר,
לא, זה מה שאמרתי, לא הטורניר, אתה יודע שיש עוד מהטורניר על שם שקדי בעודו בחיים, זה יפה מאוד. שקדי.
אגב, נגיד גם דבר אחד, אם היא לא לוקחת גביע או אליפות, אבל נגיד עושה פתאום ביורוקאפ, זה רבע גמר, חצי גמר, זה גם סבבה.
שקדי, דבר רגע ואז נעבור קדימה, על האם כן יש להסיק משהו גם על מכבי תל אביב, והעונה האחרונה שלה.
אז אתה יודע מה, רגע, תן לי להגיד משהו. תן לי להגיד משהו, ואז שקדי גם אולי יגיד מה הוא שומע מתוך הקבוצה. יש הרי במכבי סוג של שתי תזות, על איך בונים את הקבוצה, והחשיבות של הישראלים. והתזה אחת היא קבוצה לרוחב, והישראלים באמת פחות חשובים, והם פה כי הליגה מחייבת, אבל יש בעצם סוג של שתי קבוצות, שמונה זרים, ומה שהישראלים נותנים זה בונוס ביורוליג, והנה סורקין קפץ ולקח את ההזדמנות, ואחרים לא.
נראה טוב סורקין.
אז, אבל בתזה, השאלה היא, האם זה נכון, כי אני מאוד התחברתי, קאטה שמר משפט במסיבת עיתונאים, אני לא רוצה שתי קבוצות. ואני אגב גם חושב שזה מה שנכון למכבי. זאת אומרת, אני חושב שלמכבי נכון שיהיו 11 שחקנים מובילים, אני אומר בכוונה 11, שזה נגיד 6, גג 7 זרים, שגם משלמים עליהם יותר, ואז לידם 2-3 ישראלים שאתה בונה עליהם, שיהיו ברוטציית יורוליג, ואז עוד 2 שהם לליגה. והתשובה שלי אגב לטענה היא מה יקרה, מישהו ייפצע, וזה שאם ייפצע אז תביאו. אתה יודע, תוך כדי עונה במילא יש שינויים. אז השאלה היא, האם עכשיו זה קצת משתנה עם ה... יותר קל לעשות מה שאני אמרתי, אם תומר מגיע, וגם אם אני מבין שהם עוד ינסו אולי להביא את זוסמן, בלט, אחד, שניים מהם, לא יודע אם זה בכלל ריאלי, אבל הרבה יותר קל לעשות את זה אם אתה מצליח להביא את כל החבר'ה האלה. ואם לא, אז אני לא כל כך יודע מה התוכנית עכשיו, ובכלל, מה הם אומרים שם, שקדי.
אני חושב שהעניין פה במכבי תל אביב מבחינת ישראלים הוא כפול. קודם כל, תומר גינת, מאז בר תימור היה עוד שחקן מאוד משמעותי שאמר לא למכבי תל אביב, אנשים לא זוכרים את זה, כי הוא משחק היום במכבי תל אביב, זה רומן סורקין. הוא ב-2020 אמר לא, אני נשאר במכבי חיפה. ואז חיפה ירדה ליגה וסורקין הגיע. די במקרה כי כספי פרש, אני רק רוצה להזכיר את זה. אז הסיפור פה שישראלים לא מתאים לבוא למכבי תל אביב, עכשיו מי שמגיע זה גיא פניני, שזה מאוד מעניין, ברמה התודעתית, שאתם מביאים שחקן שהוא בסוף הקריירה שלו, השאלה היא כמה שחקנים יגיעו חוץ ממנו, מכבי עוד לא יודעת לדעתי סופית, מה היא הולכת לעשות, הזפת עומר גינת הלך, זה אומר שכנראה ג'יי כהן ממשיך, ואתם נשארים עם שחקן שלא כל כך רציתם, כי אתם לא כל כך בטוחים לגביו. יש פה עוד עניין שמכבי היה איזשהו גישושים לגבי טי-ג'יי ליף, הרבה דברים נמצאים כרגע
עכשיו, זה השם שאני חיכיתי לשמוע לגביו, טי-ג'יי ליף, הסתכלתי אתמול לראות בנתונים שלו בליגה הסינית, 24-13, שזה בסדר בליגה הסינית, זה לא מדהים אגב, שם אתה מקבל מספרים יותר גדולים. הוא פעם ביקש המון המון כסף, אז אני לא יודע איך זה היום.
גם, אבל העניין פה הוא אחר, אתה אומר שאם מכבי מסוגלת להחזיק סגל עמוק של ישראלים, זה לא הוכיח את עצמו, השנה למשל, למשל שני גארדים ישראלים, דיבור טולומיאו ואיפתח זיו ביחד, לא הוכיח את עצמו, כי בסוף במאני טיים הלכו עם ג'ון די, ואיפתח לא היה שם.
כן.
אז אתה אומר עצמך, אם אני משאיר את ג'ון די, ואני לא מאמין שמכבי יהיה לה את העוצמה לוותר על שחקן כמו ג'ון די, אז האם אני צריך בכלל עוד גארד ישראלי? ולפי מה שאני מבין כרגע, זוסמן ותמיר בלט, שכמה שמות שם עולים, אני לא רואה את זה קורה, ממש לא רואה את זה קורה, אני לא חושב שמשהו יותר, אני לא, תראה, אלה כך הוא נורא נופתע, ופתאום נשמע על איזה מתאזרח, שלא ידענו שהוא יהודי, אני לא רואה את מכבי מביאה איזשהו...
פיש, אבנס.
תגיד רגע, היידיגר זה לא אופציה?
זו אופציה, אבל שוב, איך אתה משחק עם היידיגר ודיברטולומיאו ביחד, אפילו בליגה?
לא, זה במקום ג'ון די.
בואו רגע נעלה ואולי למעלה רגע, ומעניין לראות, אגב, הבנייה, וכמעט כל פעם שיש בזה פיאסקו מקומי, נקרא לזה, אז מכבי תל אביב עושה מהפכה.
טי-ג'יי ליף, אגב, זה די ממש מרגיע את פרשת גינת, אם הם מצליחים להביא אותו.
כן, בסדר, נראה לי ברגע
ש... זה רק יעלה להם כנראה הרבה יותר מה שגינת היה עולה.
נכון, אבל כנראה שזה תוכלית גם מגירה, לא, גינת הוא הרי ייצג איזה משהו.
מדברים על טי-ג'יי ליף, מהרגע שהוא עזב את ה-NBA, מכבי סימנה, זה ברור.
כן, ואז יש דרדור אמצעים אולי, את זה אפשר להביא ב-400, את זה אפשר להביא ב-600, את זה אפשר להביא ב-800, ונראה כמה שפחות, אבל שקדי ספר, רצינו להקליט כבר קודם, ביום של משחק 6 של ה-NBA, כי קרו כמה דברים, דיוויד בלט עלה אצלנו לדבר על משחק 6, אבל כמובן שלא גנבנו לשקדי את ה-Thunder, שיהיה שיחות מכבי, בוא רגע, שקדי, תשתף אותנו בשבוע הזה, בהחלטות האלה, מה שאתה יודע, ואיך שזה יהיה מעכשיו, זאת אומרת, מכבי תל אביב אוהבת מאוד להחזיר, נכון? היא אוהבת מכונות זמן, להחזיר לדברים שעובדים, לפעמים זה קורה בסדר בפעם השנייה, לרוב לא, איך בכלל זה יהיה? זאת אומרת, עד כמה צריך בכלל להתרגש מזה? זה, אתה יודע, יועץ זה תפקיד מאוד רחב.
דיוויד בלט אמור לתת למכבי תל אביב את האינפוט שלו, כן, ניקולה וויג'יץ' עדיין הוא האיש שמאוד מאוד משמעותי במערכת הזאת, וקובע הרבה דברים, אבל לדיוויד בלט יהיה את האינפוט שלו, להגיד לכם שהוא יבנה את הסגל, הוא לא יבנה את הסגל, אבל הוא יכול לתת את ההצעה שלו, בהיכרות שלו עם שחקנים. אתם יודעים, מכבי תל אביב עוד אין לו עוזר מאמן, גם דיוויד בלט הציע כל מיני אופציות משלו, שאני יודע שעלו על השולחן וכרגע זה לא קורה, אבל הניסיון שלו בכדורסל האירופי הוא ניסיון מאוד רחב, והוא יכול לתת למכבי תל אביב את התחושה שמה שעובד מה לא, ולתת לה איזשהו גיבוי למערכת הזאת, שזה מה שאני חושב שאין לה, להגיד לכם עד כמה דיוויד בלט יהיה הזה שעכשיו יגיד פה, קצה שתאה במשחק הזה, עודד בו, תשמע, אני לא חושב שזה הולך לקרות. אני כן לא חושב שזה הולך לקרות, ברמה של עכשיו, של הבנייה של הסגל, שדיוויד אולי יגיד, ני בו כן או לא, אני לא חושב שזה מספיק טוב, אני חושב שאפשר לעשות XYZ יותר טוב.
כן, סליחה, תמשיך, סליחה.
ואני רק רוצה להגיד, שממה שאני כן יודע, שחלק דיוויד בלט משמש פה אולי כקטליזטור למכבי תל אביב, כן לנסות להביא את אחד השחקנים, מכבי תל אביב מחפשת ביג טיים פלייר, אין לה ביג טיים פלייר, כי ווילבקין הולך. והרשימה הזאת צמת של הביג טיים פליירס, יש שם רשימה של 5-6 שחקנים אפשריים, ודיוויד בלט יכול לעזור למכבי תל אביב לעשות את זה.
He was in the finals.
נכון מאוד, כי יש מילה באנגלית, קלאוט. אוקיי, קלאוט זה...
מה זה, עוד לא הבאת כזה, אין לנו סטיקר עליה אפילו עדיין. נכון,
כן, אני לא מכניס אותה עכשיו.
יפה מאוד, זהו,
אישה. היא לא בז'רגון ה...
לא, אבל היא עכשיו שם.
כי ב-NBA אתה לא צריך את זה כמעט.
אוקיי, בוא תן לנו את ה...
קלאוט, המשמעות של זה, זה סוג של עוצמה, כאילו...
אבק כוכבים כזה?
כן, קצת אבק כוכבים, כאילו, כן, אתה אומר על מישהו, he doesn't have the clout, כאילו. מכבי קצת איבדה את הקלאוט בשנים האחרונות, ואתה גם רואה את זה, אפילו ממייק ג'יימס והקרבות טוויטר השנים כבר יש לו מול מכבי, קבוצה כאילו שנכשלת בשנים האחרונות. ננה לי עכשיו יוצא ומיד דורך על הפצע הזה של השנים האחרונות.
גם בלט עשה פייק של ניקולה בטום בטוויטר, לא סתם, זה היה איתי כאילו.
גם אגב, אני רוצה להגיד משהו על ניקולה בטום.
נו?
כל מה שהוא אמר זה אם יום אחד הוא יחזור לאירופה, אז הוא מאוד אוהד את מכבי. אבל אני אגיד שני דברים. הייתה לו עונה נהדרת בקליפרס, אז הוא לא חוזר לאירופה. ואם הוא יחזור לאירופה, הוא מקושר עם טוני פארקר בווילרבן. אז אני גם לא כך רואה אותו חוזר למכבי, אבל אחלה.
אני רק רוצה להגיד עליו בקטע מאוד מקצועי, שעמדתי אחריו בתור לקורקובדו בריו, וזה כל מה שיש להגיד עליו.
אז עכשיו, בלט עכשיו במכבי, כאילו מחזיר אותם, אוקיי, הוא במערכת. ועכשיו אם ידעו להשתמש בו, אז יכול להיות שזה יעזור להם להביא איזשהו שם גדול.
והשמות הגדולים שנמצאים על השולחן, אורן, אני לא יודעת כמה אתה מותקן, אז אחד מהם זה קלטיס, שכנראה בורח מהכישלון שהיה לשער הזה בברצלונה השנה, שזה נושא מאוד מעניין. השני זה ננדו דה קולו, אם ימשיך או לא ימשיך בפנרבחצ'ה. כן, עוד שמות, אתה אומר, הוא בן אדם בן 35. כן,
35, אני לא גילאי כמוך, גם בטום בן 33.
אתה יודע מה מעניין אותי שקדי, אבל סתם, שני השמות האלה, זה מי באמת קטש רוצה מהשניים האלה, ומי יותר מתאים לקטש בסגנון שלו, וזה דבר שאתם כולכם דיברתם על זה, ושאלתם שאלות במסיבת עיתונאים, נכונות, גם על זה, זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על בנייה של סגל, מה שג'י-אם עושה, זה להביא את השחקנים שמתאימים לדי-אן-אי של המועדון ושל המאמן. אז עכשיו השאלה היא, האם, אתה יודע, מצד אחד קלטס יש לו הגנה הרבה יותר טובה מדקולו, אבל דקולו הוא קלעי הרבה יותר טוב, ואני חושב שקטש מאוד פיק אנד רולי, אתה צריך את האיום הזה של הקליעה, אז מבין שניהם, באיזשהו מקום, נראה לי דקולו טיפה יותר מתאים.
אז בואו נגיד לכם עוד שמות שנמצאים שם בשוק, כן, אני אדבר רק על השמות הגדולים, כי השחקנים הפחות גדולים לדעתי מכבי לא שם עדיין, היותר גדולים אנחנו מדברים, דיברת על מייק ג'יימס, היה כבר מישהו שזרק את השם שלו, אני לא רואה אותו.
לא, אני לא רואה את זה.
יש את השם של פנגוס, אבל לפי מה שאני אבין, הוא כבר עם רגל וחצי במילאנו, שזה היה יכול מאוד...
רגע, פנגוס באמצע עונה חזר, כאילו לצסקה, וזה מת בגלל המלחמה?
כן, לא שיחק שם היום אחד.
אוקיי, בסדר.
עוד שמות שנמצאים שם, אחד זה לורנזו בראון, שמאוד מתאים למכבי תל אביב.
אחלה שם.
אחלה שם. ארטל, עוד שם שעולה, לא בטוח עד כמה זה מספיק טוב, אבל הוא כן שחקן שהוא מנהיג, ויש לו את המוג'ו הזה לעשות את זה. ועוד שם שאני שמעתי עליו, אבל אנשים מכבי תל אביב חוזרים ואומרים לי שזה... ממש, כרגע, זה שם שהיה מאוד נכון לפני שנתיים, כרגע יש איזשהו פחד לדבר עליו, זה ברד וונמייקר, שמכבי תל אביב פוחדת להביא את וונמייקר, שהוא שנתיים מחוץ ליורוליג, ושנתיים שהוא לא משחק כל כך הרבה כדורסל, כן?
בצדק, בצדק היא פוחדת.
והם רוצים...
אבל אחלה שחקן, איזה שחקן. שאלה פשוט מה נשמע, מה הוא היום, זו השאלה. אני בטוח שהם גם
הם. ואם זה ייפול ולא יצליחו, שזה יכול לקרות, אנחנו נשמע על נייט וולטרס, אנחנו נשמע על קריס ג'ונס. זה הכיוונים.
תעשו רגע בבקשה מולי פה, תלפז ושקדי, למה אנחנו אז אמורים לצפות? זאת אומרת, ברור שעכשיו זה שלב כל כך התחלתי,
אתה
אפילו לא יכול לדעת כלום. אבל לא, יש פה את... נזרקו שמות לאוויר. אגב, ווילבקין שאוהב לך. אגב, מה שקרה בעונה האחרונה. מן הסתיו הקאבי טבע צריכה לתת עונה הרבה יותר טובה.
בולדווין, אגב, לא בעניין, שקדי?
עוד פעם, בולדווין זה לא ברשימה של... לא
של הטופ, כאילו.
של הטופ, ואחרי זה יכול לבוא לו בחשבון, כן?
אז אתה אומר, ישראלים, פניני, מנקו, וזרים כל הזה.
קודם כל, קודם כל, פניני וג'יי כהן, וגם אם ג'ון די נשאר, אז הם קצת, זה הפורמט הקודם של מכבי, של ישראלים, שכבר לא יהיה לחץ בכלל מהתקשורת שישחקו ביורוליג. אין. פניני עכשיו מגיע... בתקן, על תקן אנדרי גוודאלה של גולדן סטייט.
המנטור.
עוזר מאמן רק עם גופייה, ומתאמן ושם שלשות, ובליגה ישחק קצת, ולך תדע, כן, תמיד פתאום ישלפו אותו, וגם אם יצליח, אז יהיה נהדר, אבל לא בונים עליו לשם. מנקו בעיניי סופר, אם הם צריכים להביא אותו, סופר חשוב, והוא כן ישחק, אני מחזיק ממנו מאוד. במיוחד, אגב, מהיכולת של מנקו לשים... קליות במשחקים הגדולים. זאת אומרת, כל המשחקים הגדולים של חולון בתקופה האחרונה, מהפיינל פור, זה מישהו שבא ושם את השלשות, וזו תכונה סופר חשובה, אנחנו יודעים במיוחד במכבי, כי יש הרבה משחקים כאלה, אז אני לא יודע לגבי מנקו, אבל אם אלו יהיו הישראלים, אז לפחות לא יהיה הרבה לחץ בצד הזה, בחזית הזו, אבל כן, עדיין חסר שם.
וצריך כן לקראת גם הסיום של פרק הדורסל הזה.
רגע, דיברנו על אלכס פויטרס?
נו, אז בוא נדבר עליו.
אוקיי.
שקדי, השעה אצלנו 11.
שקדי זה רשמי, נכון?
כן, כן, כן.
אז בוא רגע דברו ביחד, כי זה
קרה לפני
5 דקות.
אני אגיד שני דברים.
ראיתי את אלפז, מסתכל במחשב, נו מה.
נכון, שני דברים. אחד, קריירת קנטקי שלו, אוקיי? הוא היה בקנטקי, שים לב לשמות, עם דווין בוקר, עם קארל אנתוני טאונס, עם טרי ליילס, ווילי קולי סטיין, כל החבר'ה האלה...
ג'מאל מרי.
ג'מאל מרי. ג'יימס יאנג של הפועל.
נרנס נואל.
כן, נרנס נואל, זאת אומרת... עכשיו, הוא היה זה שנשאר כמה שנים בקנטקי. זאת אומרת, שם כל החבר'ה האלה היו one and done, והלכו ל-NBA, וזה היה אז שיא השנים של קליפארי.
אמרת בוקר?
כן, אמרתי דווין בוקר. שיא השנים של ג'ון קליפארי, להוציא שחקנים ל-NBA. ופויטרס עם פציעות נשאר, ובסוף... הרכבת ה-NBA יצאה ממנו, הגיע לזנית, ומאוד הרשים בזנית. זאת אומרת, קבוצה שהיא יחסית קטנה, אבל מאוד הרשים, מאוד אתלטי, קולע באזור הסל, באחוזים נהדרים. זהו, כאילו, החתמה מעניינת מאוד. בהנחה שהוא בריא, החתמה מעניינת.
שקדי, אתה רוצה לנעול את עניין מכבי רגע, בדקה של דעתך, לאן זה הולך, מה הרגשות שלך, המחשבות שלך?
כן, קודם כל נגיד על פויטרס שהוא לא סנטר, הוא לא שחקן פנים שאתה מביא אותו לבד, הוא לא יכול לסחוב את העגלה הזאת 30 דקות, אז מכבי תצטרך להביא עוד שחקן פלוס מינוס ברמה שלו לידו, בפנים יחד איתו, יחד עם סורקין ויחד עם מי שלא יגיע בארבע, ודיברנו על הגארדים, יש עוד שני שחקנים שמכבי תל אביב קרובה אליהם, שמות שתלפז מכיר טוב, אחד זה דרון אילארד, שהוא שחקן מאוד, שהצליח יפה ביורוליג.
גם פציעות.
כן, שבר את עצם הבריח שנה שעברה בדיוק במאני טיים של ביירן, והשני זה בונזי קולסון, שאני יודע שמכבי תל אביב הייתה מאוד קרובה אליו בתחילת הקיץ של שנה שעברה, ואז לקחה צעד אחורה, הגיע לטורקיה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, יכול לעשות נקודות מכל מצב, הוא שחקן שחשבו שהוא יהיה טוב ב-NBA גם. ושני שחקנים שמכבי מדברת איתם ברמה של קרובה מאוד, אני חושב שיום אחד נצטרך להרחיב עליהם יותר, אבל כן, שונה, מכבי הולכת למהפכה.
אוקיי, עכשיו תקשיב, אני משתף פה, אנחנו היינו אומרים לעשות כבר משהו שקשור בחולון, ועובר כל כך הרבה זמן מה זה אליפות שלהם, ויצא שלא עשינו. אז זה עוד, כאילו זה עוד יקרה, זה פשוט נדחה, וסליחה מיועדי חולון, אבל עכשיו בואו כן, אם אנחנו כבר עם שקדי פה על הקו, אז שפניני הולך וזוהי, ותמיד מדברים פה על זה ששיטת האלופות לא נותנת פה יותר מדי, כי אתה לוקח אליפות וזה לא עוזר בבנייה, ואז התרסקויות, ואז יש פה חולון של סוף יוני, איפה?
היא תהיה בסדר, סי-ג'י אריס חתם שם, חזר לקבוצה, והוא שחקן מאוד מאוד איכותי, לא פחות טוב ממה שהיה שם שנה שעברה. בוא נראה איזה ישראלי חולון תביא, אם ג'יי כהן בטעות ימצא את עצמו מחוץ למכבי תל אביב, הוא יהיה בחולון, זה הרגשה שלי.
מה אתה חושב על מנקו? איפה הוא בהחלטה?
מנקו הולך, זה יכול לפגוע בהם מאוד.
לא, אבל מה אתה חושב שהוא יעשה?
קשה לי לנבות את ההחלטה שלו. יש פה איזשהו עניין של גלגל. אם מנקו יבחר להגיע למכבי תל אביב, והוא מסוג השחקנים האלה שלא פחד לעשות המעברים האלה למקומות אחרים, אז זה מיליון אחוז מוציא משם את בלייזר, שהכיוון שלו זה הפועל ירושלים. והפועל ירושלים, זה אומר שמישהו נפלט משם, כנראה לחולון. אז אנחנו נראה פה איזשהו גלגל כזה, שאולי
שחקנים... שיחזירו את וורקמן.
זהו, שאני שמעתי שלא כל כך רוצים, אבל...
אוקיי, בא עם הקהל קצת.
כן, יכול להיות שמה שאנחנו נשמע אולי זה כן על אדם אריאל. אז... עוד דברים מעניינים מחכים לנו.
חיפשתי בכל רחבי הרשת, כולל אצל החבר'ה, כולל לא, אין עדיין בסוכנויות את העונה הבאה בליגת העל וכדורסל ישראלי.
הם לא מבינים שהם צריכים להעלות את זה.
אני רוצה שאתה תהיה הסוכנויות שלנו. אם עכשיו הייתה לך סוכנות, אוקיי, שקדי בטינג ליין, איך זה הולך?
אני חושב שהייתי מפסיד הרבה מאוד כסף.
קודם כל חשוב.
כי למכבי תל אביב לא הייתי יכול אותה לתת ליין אמיתי, כי אין שם קבוצה.
נכון, אין.
זה אחד. גם בהפועל ירושלים הם קבוצה, וגם בהפועל חולון, כרגע יש מעט מאוד שחקנים.
כאילו יש הרבה עונות שכל הקיץ הוא דראפט אחד גדול.
כן, בארץ כן, הפועל תל אביב היא הקבוצה שאתה הכי יודע איך היא נראית, את השלט שלה. כן?
בהרצליה, הפועל תל אביב בהרצליה.
אגב, נעלם השם של אונוואקו ממכבי בזמן האחרון, כאילו זהו.
כן, 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 הוא לא רוצה, הוא רוצה NBA בצורה מפחידה, הוא גם תעקוב אחריו בטוויטר, הבן אדם כל הזמן בציוצים חצי דיכאוניים, איפה הקבוצה שתיתן לי את ההזדמנות, איפה זה? בחור, היית שם ב-NBA, לא כל כך הצלחת, קשה להגיע מהרצליה וחזר ל-NBA. אבל בסדר, אולי תצטרך לעשות עוד צעד בדרך. מעניין לראות את ההחלטה לגביו, ומעניין אותי לדעת כמה הרצליה תתמודד עם ההליכה שלו, אבל בסדר. אני בטוח שהקיץ שלנו הולך לקבל עוד כמה טוויסטים מאוד, מאוד קיצוניים.
יאללה, פגז, שקדי, היה כיף. מחכים לראות אותך.
גם לי.
עוד משהו שאתה זה, גולדן סטייט לקחה, אתה יודע?
כן, ראיתי.
אני רק אספר לך שהיום יום שלישי, אתמול פיש, הפשוט הלא מתבייש הזה חזר מסיני, יום שני זה היה, תלפז, בין חמישי לשישי היה משחק שש? הוא שולח לי הודעה בצהריים כשהוא עובר את הגבול לכאן, ובוא נגיד, גינת כבר היה, חתם כבר?
לא,
עוד לא חתם.
עוד לא.
כן, חכן, אנא המתינו, כמו שאומרים בלייב.
נו, פניני?
לא, לא.
מה, נעשה זה.
לא, זה בסדר.
חשבתי שנקבל breaking news לראשון כדורגל.
עוד משהו דרמטי, הכל בסדר.
שקדי, אנחנו אוהבים אותך, מחכים שתבוא. בקיצור, רגע, הסיפור. פיש אומר לי, אל תגיד לי כמה נגמר, אם אתה זה, אל תגיד לי, בלי ספוילר, אם היה משחק 7, היה משחק 6, זה, אל תגיד לי שום דבר, אני הולך לראות, הגרביל הזה, ראה משחק באיחור של 3 ימים, עכשיו, בעידן הזה, 4, זה...
5 ימים, לדעתי.
5 ימים, בעידן הזה זה לא פחות ממרהיב.
כבוד.
מרהיב.
באמת, כבוד, זהו. אוקיי. יכול להיות שהוא יכול לכתוב ספר רק על איך הוא
עושה. על הימים האלה,
או,
לא?
או, רוצה לסתור, לכתוב את הספר?
אני אבוא, אבל אני אקח תעריף. טוב, בסדר, תודה רבה לתלפז, לשקדי, לפיש. תודה לאיתי, תודה לתומר גינת, מזכירים לכם שהחלק השני של השיחה עם תומר גינת התפרסם בלי נדר ברביעי בפרשטוק, שם אני זזתי הצידה. נתתי לאנשים המקצוענים באמת לדבר, בלי להפריע להם, עם השטויות האלה שלנו, הרכילויות, הכסף, הצהוב, איך החלטת. אז שוב, תודה לכולם, זהו, נתראה איפה שצריך, מי שיודע, יודע, עד כאן להפעם, תעשו טוב. תחתית, ניו, תל אביב סיטי.